Wait, okay, that is perfect.
No, I don't.
Wait, but can it have any?
Me?
שלחו לי עכשיו SMS בדיוק ממשהו בית היהודי, לא יודע, אני מנסה להוסיף את זה למספרי דואר זמר, אומר לי מספר לא חוקי. אני מושג, לא הסתכלתי, אבל אני רואה, הולך להיות עכשיו הרבה כמה חודשים האלה הולכים לשגע לנו את המוח.
עכשיו זה איך שקל לך את המוח?
כל ה-SMS'ים וזה, תחטוף עוד מעט, אם לא התחלת, אתה תחטוף.
SMS'ים?
עם כולם, יסבירו לך שאתה...
דעתי לפי החוק אתה יכול להגיש תביעה נגד.
תגיש, בהצלחה.
זה הטרדה.
רוץ עם זה.
לא, היו כאלה שעשו את זה.
לא, אבל היה, הגיע SMS עכשיו אליי לפחות, אני יודע, עם כל המפלגות.
של הימין.
מה?
סקר הגדול.
כן, ותגיד למי אתה תצביע.
נבחרת להיות שותף בסקר, היום קיבלתי
שני יותר. ברגע שלחצת, לא, עכשיו דיברו ברדיו על זה, ברגע שלחצת על זה, אלה שעשו את העניין הזה, הם כבר מקבלים דרך הסיפור הזה את כל הפרטים עליך, והם מתכוונים עכשיו להעביר את זה ליועצים של איזושהי מפלגה שהם עוזרים לה מבחינת תקשורת והכל, ואז הם יתחילו להפציץ אותך, אבל איך? הם יפציצו אותך באמצע הלילה על ידי המפלגה שאמרת שאתה הולך לבחור אותה כדי שהיא תימאס עליך לגמרי.
יפה.
זה רק מצד מפלגות הימין. כאילו האופציה האחרונה זה לא מצביע ימין. יש שמונה אפשרויות.
בטח יש גם מאחרים, אי אפשר לדעת. אני לא יודע איך עושים את זה, זה צריך לסגור את הטלפון עד אחרי הבחירות.
נכון.
באמת, משהו, אני מחפש איזה דרך איך
לעבור לטלפונים הישנים.
לבטל אס-אמסים, לא יודע בדיוק. לא לענות, אבל הם מבלבלים את המוח, יש לך כל מיני התראות, הגיע אס-אמס, אתה לא יודע, אתה מחפש כאילו מה...
סגור את הטלפון, נדבר רק דרך וואטסאפ.
גם בוואטסאפ אני מניח לי לך טוב.
לא,
אני לא מדבר אף אחד. למה לא? כי וואטסאפ אתה צריך קבוצה, אתה לא יכול לשלוח...
לא, תנתק את ה...
וואטסאפ אי אפשר לעשות את זה, לכן לא עושים את זה בוואטסאפ.
לא, נכון.
כי אתה צריך קבוצה מוגדרת שאליה אתה שולח.
לא,
אם הם יודעים את המספר... אבל זה לא... אחד אחד זה מסובך.
תוציא את הסים. אס-אמס אתה נותן לכל ה... תוציא את הסים ותעבוד רק כשאתה מחובר לווי-פיי עם הוואטסאפ.
לא, זה מה שאני אומר, אבל זה בהנחה שוואטסאפ אי אפשר להציק לי.
לא מציקים, אתה יודע.
כן. לא, זה נכון, אנחנו צריכים לבטל את ה-SMS.
אפשר היום אפשר, אתה יכול לדבר בוואטסאפ שיחה.
אתה לבטל את ה-SMS פשוט.
כי נעשה לחוץ לארץ, אז...
יהיה בעיה עם הטלפונים כשרים, כל מיני חבר'ה פונים אליי שאין להם וואטסאפ, וזה טלפונים כשרים. אז אלה תמיד באים עם ה-SMS, זאת אומרת. גם SMS זה לא, נדמה לי, לא חוקי, אבל זה יש שם.
שאלות של אורן, עולות לי השאלות של אורן.
מה?
ענית בשוט, שטיל תכלת שאורן שאל אותך, מי שקוראים לו לעלות לבית כנסת, ואין תלית של טיל תכלת בבית כנסת, מה לעשות?
כן.
אמרת לא לעלות. טוב, אצלי בבית כנסת קניתי תלית עם טיל תכלת.
לא, לא אמרתי, אמרתי לא לעלות, לא?
אמרת לעלות, אבל אמרת ש...
לא, אמרת לא, לא לעלות. אמרת שיש חולקים עליי, כבר יהיה, בסדר.
יש כאלה שטוענים שבגלל שזה לא מעכב, אז זה כאילו מצווה קיומית, אבל זה וולונטרי. אמרתי, זה לא מעכב את הלבן, אבל זה ביטול עשה של תכלת.
עדיף
לשים חליפה, כאילו. כן. היינו בענייני פוזיטיביזם, התחלתי לדבר קצת על ה... על לוגיקה, על המשמעות של לוגיקה, על הדרישה האולטימטיבית לוודאות לוגית, כן? דרישה לוודאות לוגית כתנאי לקבל טענה כלשהי, לראות טענה כלשהי כקבילה, דיברתי על התיאור התלת שלבי של ההתבגרות, דרך זה ניסיתי להציג את האפשרויות השונות, או פונדמנטליזם, או סינתטיות, או ספקנות. אלה בעצם שלושה אפשרויות. אז רק אני אעיר זה איזושהי הערה בהקדמה לספר לאמת ולא יציב.
זה ניסית לדבר על זה גם, יש איזה רוח או משהו.
מה, אי אפשר לסדור
על זה?
גם פשוט יהרוס את
השעון. אני חושב, אני עומד על כיסא, אני אגיע לזה, זה לא.
לא, צריך לנעול.
אני אגיע לזה, אני אגיע לזה. אחי, אפילו הכיסא לא מתמוטט. עוד יתרון.
יש ביטוח?
יש החוט שבו... החוט שבו השעון קשור כנראה מפריע לו.
לא משנה, זה סגור.
אז דיברתי שם בהקדמה לספר, לאמת ולא יציב, זה רק הערה בסוגריים על מה שדיברתי פעם קודם, זה לא קשור ישירות אלינו, אבל הטענה שלי הייתה שחלק מחוסר היכולת של המערב להתמודד מול פונדמנטליזם, דאעש ולא יודע מה, כל מיני פונדמנטליסטים בכל מיני מקומות, נובע מהעובדה שזה בעצם שני צדדים של אותה מטבע. פונדמנטליזם וספקנות זה שני צדדים של אותה מטבע. כיוון ששני הצדדים מסכימים שרק ודאות, זאת אומרת, רק משפט שיש לך לגביו ודאות הוא קביל. הפונדמנטליסטים אומרים, טוב, אז אם ככה צריך לעלות לאיזשהם מימדים על-שכליים, לא יודע בדיוק מה, משהו מיסטי, כדי להגיע לוודאות הנכספת. והספקנים אומרים, טוב, כיוון שאי אפשר להגיע לוודאות, אז אנחנו נשארים ספקנים. אבל שניהם מניחים שרק ודאות נותנת לנו קבילות. אין, הסביר הוא לא, הסביר זה משהו סובייקטיבי. אני מאמין לתפיסה הזאת. ואז מה שקורה כתוצאה מזה, שבעצם אין דרך להתמודד, כי הם מקבלים את הנחת היסוד של הפונדמנטליסטים. אז הפונדמנטליסטים אומרים, תראו, לנו יש את האמת המוחלטת ואין בלתה, וכל האחרים צריך להרוג אותם כשהם קטנים. והאחרים, שצריך להרוג אותם כשהם קטנים, אין להם מה להגיד כנגד זה חוץ מאשר להתגונן. זאת אומרת, אתה יכול לנסות להתגונן, אבל אתה לא יכול להתמודד עם זה פילוסופית. אתה, כי הדרך היחידה להתמודד עם זה פילוסופית זה להגיד, חברים, יש גם אפשרות לאמץ דברים רק בגלל שהם סבירים, גם אם הם לא ודאיים. זאת האלטרנטיבה האמיתית. אבל פוסט-מודרניות לא מקבלת את זה. כי פוסט-מודרניות טוענת שאין דבר כזה, סביר זה סובייקטיבי, זאת אומרת, או ודאי או כלום. כיוון שאין ודאי, דיברנו על זה שבסוף הנאורים מגלים שם, כן, אז הכל קביל באותה מידה. ואז מה שקורה זה שלמרבה האירוניה, אבל זה תמיד, זה הרבה פעמים ככה, שני ההפכים האלה של ספקנות מול פונדמנטליזם, הם לכאורה הפכים, אבל בעצם הם יושבים על תשתית משותפת. ובגלל זה אי אפשר, לא מצליחים להתמודד עם זה. זאת אומרת, הם לא... זה בדיוק מזכיר לי היום, מישהו סיפר לי שהיה בגרמניה, יש בגרמניה איזה מישהו, שהוא בן 60 והוא רצה שיכירו בו כבן 40. כי הוא רואה את עצמו כבן 40, כבר לא שמעתי את זה, זה הבוקר מישהו סיפר.
בהולנד.
בהולנד, כן, בהולנד, נכון, נאמר לי. זה היה מאוד משעשע מבחינתי.
לא, הוא עשה את זה כקונטרה.
מה?
הוא עשה את זה כקונטרה על המגדר שזכר
יגדיר. באמת? כי אני אמרתי לבן אדם שסיפר לי, שלדעתי הוא עושה את זה כקונטרה למגדר.
זה כקונטרה, חדש עלה כקונטרה.
כי הוא אמר לי, לא, לא, זה היה לגמרי ברצינות. ואני אמרתי לו בדיוק את זה, אני אמרתי לו שאני חושד שהוא עושה את זה...
אני קראתי שבאיזה אוניברסיטה מארצות הברית, אתה צריך להגדיר את ה... להגדיר בין היתר את המגדירים, אתה לבן או שחור וזה. אז אחד שהוא לבן, הוא אמר, אני מרגיש שחור, אני מוצא עצמו שחור, כי שחור מקבלים גם איזשהו עדפה מתקנת וזה. אני שחור, זהו. וקיבלו את
זה. אז היו בן 60, הוא רוצה שיכירו בו בן 40, זה גדול. זאת אומרת, הנקודה היא שאתה... זאת אומרת, ברגע שאתה לא מוכן לקבל את הסביר כאמיתי, אם אתה לא... פונדמנטליסט, לא נשאר כלום, מה שאתה תגדיר, השני צריך לקבל. מה?
חיסון שפעת, הוא יקבל על חשבון הציבור או לא?
למה לא?
לא, מעל גיל 60 הוא יקבל את החיסון שפעת החינם.
לא, ברור שכן,
מה זאת אומרת, הוא... לא רק זה, קצבת זקנה.
הוא מבחינתו בן 60, נהיית שתגיד לו שהוא בן 40.
הוא לא יקבל קצבת זקנה, אבל אפשר לעשות הפוך. בן 40 מגיד, אני מרגיש בן 65, וקבל קצבת זקנה.
אז הנקודה היא שזה זה, זה, הניסויים האלה, באמת אני חשדתי שזה באמת איזשהו ניסוי קונטרה כזה, וזה לא טענה אמיתית, וזה מעמיד אותך בפני דילמה.
לא הבנתי, שבה... מה קונטרה למה?
זה קונטרה לכל המגדריסטים האלה שמגדירים את עצמם איך שהם רוצים. הוא אישה והוא מגדיר את עצמו גבר, הוא כושי מגדיר את עצמו לבן. כן, וכל אחד, בקיצור, כל אחד מגדיר את עצמו איך שהוא רוצה. כי מה עומד מאחורי התפיסה הזאת? מה שעומד מאחורי התפיסה הזאת זאת איזושהי אמירה שאין באמת הגדרה אמיתית. הגדרה זה מה שאתה מגדיר. אם אתה מגדיר אישה ככה, אז זה מה שאישה. אם אתה מגדיר אישה אחרת, אז זה מה שאישה. מה? אתה לא יכול להגדיר. עכשיו, הניסויים מהסוג הזה בעצם מעמידים אותך בפני מראה שמאלצת אותך להחליט. כי אם אתה באמת עקבי עם זה, אז אתה חייב להכיר בי כבן 40, למרות שאני בן 60, כי זה מה שאני מחליט. מה אתה, מי אתה שתגיד לי אחרת? ברגע שאתה תתקומם, כי הרי אתה מבין שזה שטות, אז בעצם אתה חייב להודות שיש כנראה דברים שהם לא רק סתם עניין של הגדרה, אלא הם משהו אמיתי. ואז אתה תצטרך להגן גם על הטענה שלך, שאתה גבר, למרות שאתה נולדת אישה, זה לא עומד בסטנדרטים הרגילים. אז למה פה אתה כן דורש שנכיר בך רק בגלל שאתה מגדיר את זה? עכשיו, אפשר להתמודד עם זה, אתה יכול להגיד, בסדר, פה, זה כן נראה לי שרירותי, והוא לא נראה לי שרירותי. אפשר לטעון טענה כזאת, אבל זה דרך לנסות להעמיד את האנשים על הטעות שלהם, כי באמת האנשים האלה עושים את זה בתמימות, אני חושב, הרבה מהאנשים. הם באמת אומרים, תשמע, מי אתה שתגדיר? הרי כל הגדרה, אם תגדיר אותה, זאת ההגדרה. זה אמיתית הפילוסופיה שלהם, זה לא טכניקה כדי לקדם, רק טכניקה כדי לקדם אג'נדות. אולי יש כאלה שעושים את זה צינית, אבל בסופו של דבר אני חושב שהרבה מאוד אנשים באמת נכנסים לצורת החשיבה הזאת ואומרים שזה באמת ככה. מי אתה שתגיד מה זה נישואין ומי זה גבר ומי זה אישה ומה זה יהודי ומה זה מגדר ומה זה לא משנה, מה שאתה רוצה. ואז הם לאט לאט מתבצרים בתוך תפיסה כזאת שבעצם הכל זה הגדרה, קונבנציונליזם מה שנקרא, זאת אומרת כל מושג הוא קונבנציה. אם הגדרת אותו אז זה המושג. ואז בעצם זה אומר שאם אתה באמת קונבנציונליסט אמיתי, אז מה שאני רוצה אני יכול לעשות איתך. והרי אתה לזה לא תסכים. ואם אתה לא תסכים לזה, זה מעמיד אותך בפני מראה שאומרת, רגע, הקונבנציונליזם זה לא דבר כל כך פשוט. זאת אומרת, גם אתה מבין שלא כל דבר אפשר להגדיר איך שרוצים. אז עכשיו תסביר לי למה מה שאתה טוען זה כן בתחום דרגות החופש. זאת אומרת, את זה כן אפשר להגדיר איך שרוצים. במובן הזה, זה ביטוי של אותו מתח שתיארתי קודם. זאת אומרת, זה המתח הזה שאומר שאם משהו לא ודאי, אז הוא שרירותי. נכון? זאת אומרת, יש דברים שהם ודאיים. זאת אומרת, אני רואה פה קיר, אז זה קיר. כלומר, אחרי זה יבוא מישהו ויגיד, מי אמר שזה קיר? אולי נקרא לו כיסא. בסדר, אבל בהנחה שאנחנו מסכימים על מה זה קיר, אני רואה פה קיר, אז יש פה קיר, זאת אומרת, אי אפשר להתווכח. אבל כל דבר מופשט, הגדרה, מה זה דמוקרטיה, מה זה יהודי, מה זה גבר, מה זה אישה, מה של הגדרה. כל דבר שהוא הגדרה, אז אנשים, כיוון שאין פה איזושהי מדידה שיכולה להראות לך אם זה נכון או לא, אז זה שרירותי. הם לא מוכנים לקבל משהו שהוא לא ודאי, אבל מצד שני הוא גם לא שרירותי. מה שלא ודאי הוא שרירותי. זאת אומרת, לכן קשה מאוד להתמודד עם תפיסה כזאת, אלא אם כן אתה תוקף אותה עצמה. אתה לא יכול לתקוף את הגדרת המגדר, אין לך סיכוי. מה שאתה צריך זה לתקוף את הפילוסופיה שעומדת בבסיס העניין. את הקונבנציונליזם אתה צריך לתקוף. לא את הגדרת המגדר. צריך להסביר לו, תגיד איפה עובר הקו בין הדברים שאני יכול להגדיר איך שאני רוצה, לבין הדברים שאתה לא תהיה מוכן לקבל כל הגדרה שרוצים. תן לי אתה הגדרה, גם אתה רוצה לתת הגדרות. בוא תן, תגדיר לי אתה. הרבה מאוד אנשים לא יצליחו לעשות את זה, וזה אולי יכול לגרום להם לחשוב מחדש על התפיסה שלהם. זאת אומרת, אבל אם אתה תתחיל להתווכח איתו, אז הוא תמיד יגיד לך מי שמך ואין לך מונופול על המלא את החסר וכל מיני דברים, מהטיעונים מצחיקים מן הסוג הזה. שלפעמים אולי הם גם נכונים, אבל הרבה פעמים זה טיעונים טיפשיים.
לנושא של סביר, שכל ישר, זה לא מגיע לאיזושהי הגדרה אובייקטיבית בסופו של דבר? אי אפשר לבוא ולומר שיש איזה קונצנזוס, מה זה סביר?
קונצנזוס זה קונצנזוס, ואם הרבה אנשים מסכימים. בגרמניה הנאצית היה קונצנזוס שצריך להרוג יהודים.
לא, בסדר.
אורי אבנרי אמר שדמגוגיה זה הטיעונים בהם משתמש מי שדעתו שונה מדעתי.
כן.
אז אוקיי, אז זה מה שסביר.
אבל אתה מבין שהטיעונים האלה לקחו את אורי אבנרי, או חברים שלו, לא משנה, למקומות שבהם באמת שום טיעון הוא לא מוכן לקבל. כל טיעון הוא נרטיב, הוא נרטיב אינטרסנטי שלוקח אותך לאיזה מקום שאתה רוצה להגיע. וזה הסכנה בדבר הזה, כי לפעמים זה באמת נכון. אבל לראות בזה את חזות הכל, זה מנטרל את אפשרות השיח. אתה לא יכול לדבר. זאת אומרת, כי כשאני אומר לך שאתה טוען טיעון דמגוגי, אז אתה אומר, כי מה שאתה לא אומר, זה מה שנקרא דמגוגיה. לא נכון, לפעמים אתה באמת דמגוג. אתה מבין? זאת אומרת, הרבה פעמים צריך להיזהר. מה?
אני חושב שהוא התכוון במובן הציני, אבל עכשיו אני חושב אולי אני לא הבנתי נכון.
לא, לא בטוח, אני לא יודע.
לא, אבל מי יחליט?
מה?
אם זה דמגוגיה.
זה בדיוק הנקודה שהחבר'ה האלה תמיד אומרים, מי יחליט? לא יודע מי יחליט, אין לי מדדים מדעיים שזה נכון או לא נכון, אבל יש איזשהו שכל ישר, איזשהו common sense שאומר שזה נכון וזה לא נכון.
הוא מרחף איפשהו באוויר, הדבר הסביר והשכל הישר.
אבל אני אומר, זה לא אובייקטיבי במובן המדעי. אין מכשיר שיגיד לך 2.5. זה לא, כל אחד מבין שזה ככה, כל אחד מבין שזה... אתה לא יכול להיות גבר שיגדיר את עצמו כאישה, זה דבילי.
מדהים, באופן מדעי. חוק מדעי הוא בדיוק כזה.
מה?
כל חוק מדעי הוא כזה, הוא לא מוודאי.
לא, עובדה מדעית, לא חוק מדעי.
עובדה זה מה שמדעת, מה שראית.
בדיוק, אז בוא נדבר על זה.
החוק הוא לא מדעי, הוא אותו דבר.
אהרון ברק היה אדם...
אני יודע, איינשטיין, עד סוף ימיו, אמר שהוא... התורת הקוונטים לא נראה לו שנכון.
כן.
אחרי שהוא היה
מייסדר. המובילים אליה, כן. בכל אופן, זה רק הערה בסוגריים, זה לא קשור למהלך שלנו, אבל אני אומר שהתיאור שנתתי בפעם הקודמת של שלושת אפשרויות ההתבגרות, צריך לשים לב שמה שעומד מאחורי זה, זה משהו שהוא מאוד מעשי. זה משהו שמופיע בעולם שלנו יום-יום. זאת אומרת, כפל הפנים הזה של ספקנות מול פונדמנטליזם שהם לא מצליחים לדבר אחד עם השני, אין דרך להתמודד באמת. עד שאתה מחליט לצאת למלחמה ולהרוג אותם. זאת אומרת, אתה לא יודע איך מתמודדים דבר כזה. זאת אומרת, אתה גם לא יכול להעביר חוקים שאוסרים את זה כי זה נגד הדמוקרטיה. הם משתמשים בכלים הליברליים כדי לקדם את האג'נדה הפונדמנטליסטית שלהם, ואין לך כליברל מה להגיד להם. זאת אומרת, כי האמת שהם צודקים. עד שאתה מתחיל להמציא מושגים כמו דמוקרטיה מתגוננת ודברים מן הסוג הזה, שבעצם מה שמחביאים מאחוריהם זה שיש גבול לליברליזם. זאת אומרת שגם ליברליזם אין פירושו אנרכיה מוחלטת. זאת אומרת, יש אמת ולא אמת. למרות שאני לא יודע להגיד לך למה אצלי התפיסה שלי היא ודאית. אתה חולק עליי, וזה בסדר, אתה יכול לחלוק עליי. אבל גם אני יכול לחלוק עליך. זאת אומרת, אני לא טוען שאני בטוח צודק, אבל אני טוען שזה שאני לא בטוח זה לא אומר שאני לא צודק. זה הנקודה. אני חושב שזה נקודה מאוד חשובה, כי הרבה מאוד אנשים, כשאתה דוחף אותם לפינה, הם לא מצליחים להסביר לעצמם את הנקודה הזאת. הם באמת נמצאים במצב מביך. אין להם מה לענות לטענות של הפונדמנטליסטים. אגב, גם הרבה פעמים מחזירים בתשובה, משתמשים בטכניקות כאלה. כי הם באים מעולם פונדמנטליסטי באופן עקרוני. זאת אומרת, עולם של אמיתות מוחלטות, שבאות מלמעלה, לא מהשכל שלנו, ומולם, כשעומד איזשהו ליברל נבוך, הוא לא יודע איך מתמודדים עם טיעונים מן הסוג הזה, והרבה פעמים הוא לא יצליח להסביר להם, תראו, זה לא נראה לי סביר, מה שאתם אומרים. זהו, לא נראה לי סביר. הוא לכל יותר יוכל להגיד להם, בסדר, אתם לגמרי צודקים, יש לכם הוכחות, אבל כל אחד והאמת שלו, או מן טענות מן הסוג הזה. כי בסוף אתה מבין שזה נבוב. אתה לא באמת יכול להסתמך על דבר כזה, להתבצר באיזשהו פוסט-מודרניות מוחלטת. בעוד שבעצם מה שאתה מתכוון לומר, רק אתה לא יודע לנסח את זה, זה לא נשמע לי סביר. אני לא חושב שזה נכון. וזה בסדר, יש נכון ולא נכון, למרות שאני לא יודע להוכיח לך את מה שאני אומר. ואין לי איזה מקור טרנסנדנטי שמעביר אליי את האמת הזאת, ואין לי הוכחה ואין לי כלום, ועדיין זה מה שנראה לי נכון. כי זה נורא פונדמנטליסטי להגיד דבר כזה. זאת אומרת, אז לכן הרבה פעמים אתה יכול להשתמש בוואקום הליברלי כדי לדחוק את הרגליים של הליברל. זאת אומרת, כי הליברל לא יודע לנסח לעצמו ליברליות שהיא לא פוסט-מודרנית. זאת אומרת, ליברליות שלא מוכנה לקבל הכל. זה מתח כזה בתוך העולם הליברלי. איך תעשה דבר? אז ממציא כל מיני מושגים, דמוקרטיה מתגוננת וזה, אבל זה מושגים, זה לא... השאלה על מה הפילוסופית זה יושב. זאת אומרת, איפה הטענה הפילוסופית? לכן בעיניי, הניתוח הזה שעשיתי בפעם הקודמת הוא מאוד מאוד חשוב ליומיום שלנו. זה לא פילוסופיה מופשטת בלבד. יש פה משהו שיש לו נגיעות ממש כל רגע. טוב, זה רק הערה בסוגריים. עכשיו, אז דיברנו על המשמעות של הלוגיקה ועל זה שבסך הכל אי אפשר לצפות לזה שכל טענה שנקבל תהיה טענה שמוכחת לוגית. זה מצד אחד. מצד שני, יש כאלה שלוקחים את זה רחוק מדי. ותמיד הטענה, כשאני, נגיד, יוצא לי להתווכח עם אנשים, גם באתר מדי פעם זה קורה, אבל גם מעבר לזה, יוצא לי להתווכח עם אנשים, אז אני תראה, לא הכל זה לוגיקה. אני מנסה להראות להם שיש סתירה במה שהם אומרים, או שזה יעשו, לא משנה, משהו, איזה טיעון לוגי כנגד. תראה, לא הכל זה לוגיקה. מה זאת אומרת, לא הכל זה לוגיקה? גם אני מסכים שלא הכל זה לוגיקה. זאת אומרת, יש דברים שלהם אתה מגיע לא באמצעים לוגיים, כמו שאמרתי עכשיו. אמצעים של סבירות, אני מסכים. אבל פה זה משהו אחר. כשאני מראה שיש בשיטתך סתירה, אז אתה לא יכול להגיד לי לא הכל זה לוגיקה. גם אני מסכים שלא הכל זה לוגיקה, אבל לוגיקה היא תנאי הכרחי, גם אם לא מספיק. זאת אומרת, עקביות לוגית חייבת להיות לתפיסה שלך. העובדה שעקביות לוגית לא נותנת לך את כל מה שאתה רוצה, זה ברור. עקביות לוגית זה רק מסגרת. בתוכה אתה תמלא אותה עם שכל ישר, הכל נכון. אבל מה שלא עקבי לוגית הוא לא חוקי. זה, אתה לא יכול, הרבה פעמים אנשים מוכנים לחיות עם סתירה, עם, כן, בשני עקרונות סותרים בתוך משנתם. כאילו, אוקיי, לוגיקה זה לא הכל. כן, לא הכל לוגיקה. אני אתקע בזה כל הזמן ואני מקבל חום. הדברים האלה, אני לא מצליח להסביר לאנשים, טוב, אתה ממתמטיקאי כזה, פילוסוף כזה, בסדר, לא הכל לוגיקה. עכשיו, מה זאת אומרת לא הכל לוגיקה? אז מה שאתה אומר הוא גם נכון וגם לא נכון בו זמנית. זאת אומרת, אז מה שאתה אומר, אתה אומר לי שאתה יהודי מאמין, אז בעצם אתה גם לא מאמין בו זמנית. מה אני אמור להבין ממה שאתה אומר? לא, לא, גם זה טיעון לוגי. כאילו, גם זה טיעון לוגי, גם זה לא חוקי. זאת אומרת, אתה לא יכול לדבר עם אחד כזה. זה לא... אז צריך להבחין פה בין שתי משמעויות של הטענה הזאת של לא הכל לוגיקה. המשמעות הראשונה זה מה שדיברתי עד עכשיו, שאני לגמרי מסכים לה. שלא הכל לוגיקה, אני לא מסכים שרק טיעון לוגי יכול לאפשר לי לקבל טענות. מצד שני, הלוגיקה היא תנאי הכרחי, גם אם לא מספיק, כאילו שאני אקבל משהו. זאת אומרת, אם הוא לא עומד במבחן הלוגיקה, אז הוא לא נכון. אם הוא עומד במבחן הלוגיקה, עכשיו צריך לבדוק. או שהוא נכון או שהוא לא נכון. כי הלוגיקה היא בדרך כלל דסטרוקטיבית, לוגיקה היא לא קונסטרוקטיבית. אתה לא יכול בכלים לוגיים להגיע למשהו, להגיע למשהו שהוא אמיתי. אתה יכול בכלים לוגיים לפרוך טענה. זאת אומרת, להגיד, הטענה הזאת לא נכונה.
זה כמו
פופר. כמו פופר של המדע, כן, נכון. אבל אני אומר,
ניסוי יכול רק להפריך.
זה ניסוי, אבל אני אומר, גם לוגיקה היא כזאת.
יכול רק להפריך, לא יכול...
זה ניסוי, בפילוסופיה, אבל אני מדבר על הלוגיקה. לוגיקה בדרך כלל... לוגיקה בדרך כלל יש לה תפקיד דסטרוקטיבי, לא קונסטרוקטיבי. זאת אומרת, כי להוכיח מסקנה מתוך סט של הנחות, בסדר, זה טיעון לוגי, אבל בסופו של דבר הכל מתחיל ונגמר בהנחות. לכן זה בדרך כלל לא דבר משמעותי. זאת אומרת, מתוך ההנחות שאני מניח, אני אגיע למסקנות שלי. זה לא מה שאני, מה שיחדש לי מישהו שמדבר איתי. בדרך כלל טיעון לוגי יראה לי, יביא אותי לסתירה. זאת אומרת, הוא יראה לי שמשהו בהנחות שלי סותר את עצמו, או המסקנה שלי לא באמת נובעת מהם, או... לכן זה תפקיד, הלוגיקה היא תפקיד הרסני, וזאת המשמעות. הרסני, אני מתכוון, תפקיד הורס, לא הרסני, תפקיד בונה. אבל התפקיד שלה הוא להרוס ולא לבנות. ולמה? בדיוק גם שמעתי קודם. כי הלוגיקה היא תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. אם אני מראה לך שזה לא עומד במבחן הלוגי, אז זה לא נכון. הרגתי אותך. אם אני מראה לך שזה עומד במבחן הלוגי, זה עוד לא אומר שזה נכון. זה רק אומר שעכשיו אפשר להתחיל לדבר. לכן, לוגיקה באופן טבעי, בוויכוחים, היא בדרך כלל מועלית בכיוון הנגטיבי, בכיוון ההורס, ולא בכיוון הבונה. ואגב, מה שמשמש בכיוון הבונה, זה מה שנקרא רטוריקה. יש איזה שם רע במחוזותינו לרטוריקה, כי אנשים רואים את זה כמילה נרדפת לדמגוגיה. אבל זה לא נכון. זאת אומרת, דמגוגיה זה באמת כינוי גנאי. זאת אומרת, זה טיעון מתעתע. זה מישהו שמנסה לבלבל אותך. רטוריקה זה לא זה. רטוריקה זה מי שיש לו כושר הסבר טוב. מותר שיהיה לך כושר הסבר טוב. זאת אומרת, זה לא דבר שפוסל. להפך, כושר הסבר טוב זה נהדר. שרב חיים אמר שמי שחסר לו בהסברה, חסר לו בהבנה. כן, אבל מי שיש לו כושר הסבר טוב, הוא כנראה גם מבין טוב, הוא כנראה גם יש לו עמדה טובה או נכונה או משכנעת. אוקיי? אז לכן, אז מה זה כושר הסבר טוב? מה זה אומר כושר הסבר טוב? זו נקודה מאוד מעניינת, כי כושר הסבר טוב זה בעצם היכולת שלך לשכנע בן אדם במסקנה באופן פוזיטיבי. להבדיל מהכושר הלוגי, שזה היכולת שלך למצוא סתירה במשנתו של בן אדם. זה כושר לוגי, אוקיי? היכולת הסבר טובה או יכולת רטורית, זה בעצם משהו שהוא שילוב של לוגיקה וספרות. זאת אומרת, אם אתה סופר טוב, אם אתה יודע לתאר דברים טוב, להסתכל עליהם ממבט מעניין, כן? אז יש לך יכולת רטורית טובה. ומה זה אומר? זה אומר שבאמצעים האלה אתה יכול לקחת בן אדם ולשכנע אותו במשהו, לאמץ משהו באופן פוזיטיבי, זאת אומרת, לשכנע אותו בטענה שהוא לא מסכים לה. לכן הכלים הפוזיטיביים זה רטוריקה, הכלים הנגטיביים זה לוגיקה. והלוגיקה היא תנאי הכרחי אבל לא מספיק. העקביות הלוגית אומרת, אוקיי, זה על השולחן. על זה אפשר לדון, מה שלא עקבי לוגית הוא לא על השולחן בכלל. מבין הדברים שעל השולחן, עכשיו איך אני ידע מה נכון? את זה אני עושה באמצעים רטוריים. זאת אומרת, נגיד אם ננסח את זה בשפה של טיעון לוגי, טיעון לוגי בנוי על הנחות. אז את המסקנה אני יכול לגזור מתוך ההנחות בכלים לוגיים. אבל איך אני מאמץ את ההנחות עצמן? יפה? אני יודע שהנחות נכונות, אז מה אני מאמץ אותם? אז עוד פעם, אלה שלא יודעים לנסח את זה לעצמם, הנחות זה דבר שרירותי. כי אין, וזה עוד פעם שיקוף של התפיסה שאומרת שמשהו לא מוכח, אז הוא שרירותי. אלא שאם זה ככה, אז כמובן אז הכל שרירותי. דיברנו על זה בפעם הקודמת. כי אם ההנחות שרירותיות, אז מה שאתה גוזר מהם גם הוא שרירותי, אז מה אם גזרת את זה בכלים לוגיים? גזרת את זה ממשהו שרירותי, אז מה זה עוזר? אלא האופציה היחידה לא להיות ספקן, וגם לא פונדמנטליסט, זה להבין שיש לי איזושהי יכולת להכיר, להכיר דברים באיזשהו סוג של תצפית. אני פשוט רואה שזה נכון, מה שנקרא שכל הישר או אינטואיציה או שלא תקראו לזה, אבל זה איזושהי יכולת לראות שדבר מסוים הוא נכון. אין לי הוכחה ואין לי שום דבר, וזה נשמע לי נכון. לא כי הגיע ממרום, ולא בגלל שיש לי הוכחה, אין לי שום דבר. להנחות יסוד אין הוכחה בהגדרה. ובשביל זה נראה לי סביר, אוקיי? אז שהוא, אני חושב שזה סוג של תצפית ולא של חשיבה, אבל זה עוד דיון, אני לא אכנס לזה כאן.
זה כמו אקסיומה.
כן, איך מגיעים לאקסיומות, כן, או להנחות היסוד, אבל אקסיומה לא במובן השרירותי. לפעמים אומרים אקסיומה, הכוונה שרירותי, ככה. לא כי זה נכון, אלא כי זה מה שאני מניח. אני רוצה לטעון שלאקסיומה יש מעמד, זה לא משהו שרירותי. נכון שאין לי הוכחה עבורה, אבל אני מבין, באמצעות האינטואיציה שלי, שהדבר הזה הוא סביר, הדבר הזה הוא נכון. האינטואיציה הזאת, זה בעצם, היא משתמשת בכלים רטוריים. זאת אומרת, אני רואה דברים מזווית מסוימת ואני מבין שזה נכון. עכשיו, סופר טוב, למשל, מכניס אותך לתוך סיטואציה וגורם לך להסתכל על דברים מאיזושהי זווית, שפתאום מכניסה אותך לתוך איזושהי תובנה שכך נכון או כך לא נכון. זה יכול להיות סופר. עכשיו, אם אני רוצה לשכנע מישהו, יש לנו איזשהו ויכוח על טענה כלשהי. ואני רוצה לשכנע מישהו, אני יכול להראות לו שזה סותר טענה אחרת שלו. זה לשכנע אותו באמצעים נגטיביים. זאת אומרת, להראות לו שהאמצעי שלך לא נכון. אני יכול לשכנע אותו באמצעי פוזיטיבי. אני יכול להגיד, תראה, אני לא יודע לשכנע אותך במה שמה שאתה אומר לא נכון. אבל בוא אני אראה לך למה אני חושב שמה שאני אומר הוא כן נכון. איך? בוא תאר לעצמך סיטואציה כזאת, אני אביא לו משל. משל זה כלי רטורי. לא כלי דמגוגי, זה כלי רטורי. משל זה עוזר להבהיר דברים. משל טוב, כן? אז אני משתמש באיזשהו משל, אני כותב לו סיפור. אני אומר, בוא תקרא את הסיפור, תעשה להיכנס לתוך הסיטואציה, ותנסה לראות את הדברים מהזווית שאני רואה אותם. זה לא משכנע אותך? ולפעמים אני אצליח. זאת אומרת, לפעמים הוא פתאום יראה, זה משכנע אותו. זה כלים רטוריים, וכאן אני מראה לו לא שיש סתירה במשנתו, הרסתי את מה שהוא חושב, אלא הבאתי אותו לראות את הדברים מהזווית שלי, ובזה שכנעתי אותו שמה שאני חושב נכון, לא שמה שהוא חושב שגוי. זה דרך רטורית, להבדיל מדרך לוגית.
אבל רטוריקה היא לשני הכיוון, גם לשלילה. מקיים. גם לסתור משהו, מקיים.
תראה, ברגע שהוא השתכנע שמה שאני אומר נכון, אם בעילה יוצא שמה שהוא אומר לא נכון, רק השאלה היא מה גורר את מה. האם אתה משכנע אותו שמה שהוא אומר לא נכון וממילא יוצא שמה שאני אומר נכון, או שאתה משכנע אותו שמה שאני אומר נכון, ממילא הוא מבין שמה שהוא חשב זה לא נכון. הראשון זה לוגיקה, והשני זה רטוריקה.
גם לגבי הלוגיקה שאנשים עונים לך לפעמים שלא הכל זה לוגיקה, גם אתה לפעמים אומר שבפרדוקסים יש לך שתי הנחות יסוד שהן לכאורה סותרות לוגית, אבל עדיין אתה לא מוותר על שתי ההנחות למרות שיש סתירה לוגית, כי אתה מאוד משוכנע בהן.
לא, על זה אני הולך לדבר.
דיברנו על זה בחולשת הרצון ובידיעה ובחירה של הקדוש ברוך הוא.
אני אדבר על זה, אני אדבר על זה, כי השאלה היא, צריך להגדיר טוב את הסיטואציה. אז באמת, אז הטענה שאני רוצה לומר זה שלמרות שהטענה שלי שהלוגיקה היא לא חזות הכל, אבל הלוגיקה היא תנאי הכרחי. זאת אומרת, זאת מסגרת הדיון. בתוכה עוד מתנהלים עוד הרבה דברים, רטוריקה. אבל זאת מסגרת הדיון, מה שלא עומד בסטנדרטים הלוגיים אז הוא לא במשחק. ולכן, בסופו של דבר, יש דבר כזה שנקרא הוכחות בדרך השלילה. זאת אומרת, אם אני אראה לך שמה שאתה אומר מוביל לסתירה, אז פרחתי את מה שאתה טוען. בהנחה ש... עוד פעם, כשאני מראה לך שמה שאתה אומר מוביל לסתירה, זה כמובן תמיד, זה כמעט תמיד מערב בתוכו את מה שאתה אומר, פלוס עוד כמה דברים, כי זה אמור לסתור עוד משהו. אז אתה צריך לוותר על אחד מהם. זה לא תמיד לוותר על מה שאנחנו מתווכחים עליו, אבל אתה צריך לוותר על משהו במשנתך. אני יודע, ההוכחה בדרך השלילה היא תמיד בעייתית, כי היא לא אומרת לך על איזה מההנחות שלך לוותר. אתה יודע שמכלול ההנחות הזה מוביל אותך לסתירה, לכן ברור שלפחות אחת מהן אתה צריך לוותר עליה. אבל זה לא נותן לך רמז על איזה מהם לוותר, אתה צריך להחליט על זה בעצמך. ולפעמים אתה תוותר לא על ההנחה שעליה אנחנו מתווכחים. אלא הנחה אחרת. בסדר? אבל אני אומר, זה לפחות דרך שאפשר לנסות ולהשתמש בה. עכשיו, באמת פה אני רוצה להיכנס למה שאורן דיבר עליו קודם, וזו השאלה, מה, זה, מה פירוש לחיות עם סתירות, או מה עושים עם סתירות שאין לנו פתרון עבורנו. אז באופן עקרוני, כשאני מוצא סתירה בין שני עקרונות, אז זאת הוכחה בדרך השלילה לזה, לטענה ששתיהן נכונות. ברור שלא נכון ששתיהן נכונות. אחת משתיהן לפחות, אני אמור לוותר עליה. אוקיי? אז זה בנויות הוכחות בדרך השלילה. זאת אומרת, הוכחות בדרך השלילה אומרות שאם אתה מניח את זה, אתה מגיע לסתירה. ממילא, אתה לא יכול להניח את המכלול שהנחת. משהו ממנו אתה צריך, אתה צריך לוותר. אבל יש הרבה פעמים מצב, מה שאורן תיאר קודם, אם אני הבנתי נכון, יש הרבה פעמים מצב שהתחושה שלי שאין פה באמת סתירה אמיתית, אבל אני לא מצליח להסביר למה. זאת אומרת, אני חושב ששני הצדדים נכונים, למרות שמישהו הראה לי שיש סתירה ביניהם. לדעתי אין ביניהם סתירה אמיתית, אבל אני לא מצליח לנסח, גם לעצמי, לא רק לאחרים. למה באמת אין סתירה? כי על פניו שכנעו אותי שזה כן סותר אחד את השני. פה זה מצב מאוד בעייתי. כי מצד אחד, תמיד ייתכן שאני לא מספיק חכם, ובוא מישהו יותר חכם, ויראה לי שאין סתירה בין שני הדברים. זאת אומרת, זה בהחלט יכול להיות. מצד שני, כל עוד אני משוכנע שיש סתירה בין שני הדברים, אז אני לא יכול לחיות עם שניהם. זאת אומרת, כי אם אני לא יכול לקבל את X ולקבל את Y, כשמבחינתי Y שקול ללא X. אוקיי? כי אז בעצם מה שאני אומר, שגם X נכון וגם לא X נכון. מבחינתי, אוקיי, נכון שאני טועה, ואחרי שמישהו יסביר לי, זה באמת לא נכון. ו-Y לא שקול ללא X. אבל כרגע, כל עוד מבחינתי זה שקול, אני לא יכול להגיד שאני מקבל את שני הצדדים. כל מה שאני יכול זה רק להשעות את השיפוט. זאת אומרת, אני יכול להגיד, אני לא יודע מה לעשות עם זה, שני הדברים נראים לי נכונים, אני לא מוכן לוותר על אף אחד מהם, חוש הריח שלי אומר שאין פה סתירה אמיתית, אבל אני לא יודע לנסח. אבל עדיין צריך להבין שאת המסקנות שאני מסיק מתוך ההנחות האלה, אני צריך להעמיד בסימן שאלה. אני לא יכול להמשיך לחיות עם שתיהם ולהגיד, אוקיי, אני לא מבין למה, אבל אין פה... זה לא. אני לא חושב שזה דבר לא עקבי. כי כמו שאתה אומר שיכול להיות שיבוא מישהו ויגלה לך שאין סתירה, בא במידה יכול להיות שלא יהיה מישהו כזה. זאת אומרת, אתה טועה, ובאמת יש פה סתירה, כמו שיראו לך. אתה בעצמך, אין לך תשובה לזה. אז להגיד, נגיד, קחו את הידיעה האלוקית וחופש הבחירה, כן? מה שבדרך כלל מקובל לחשוב שיש בזה סתירה לוגית, שהקדוש ברוך הוא יודע הכל מראש, ולנו ביחד עם זה יש בחירה חופשית. אוקיי? אז הרבה אנשים בתחום הזה אומרים, כן, אנחנו חיים עם הסתירה הזאת. זאת אומרת, שני הדברים נכונים, כי שניהם, נגיד, זה נתון מהתורה. יש לי אמון במה שהתורה אומרת.
הידיעה של הקדוש ברוך הוא זה משהו אחר.
כן, לא משנה, כל מיני ניסוחים מן הסוג הזה, אבל הטענה היא שכיוון שיש לי איזשהו מקור אמין שאומר לי את שני העקרונות, אני נוטה לחשוב ששניהם נכונים. יש ביניהם סתירה. אז אולי אני לא מספיק חכם, אבל יבוא מישהו יותר חכם והוא יסביר לי למה אין פה סתירה. אוקיי? אז מה עושים במצב כזה? אני אומר שאפילו במצב כזה שהוא יכול להיות, אני לא חושב שאפשר להכחיש את העובדה, לא כל אחד מאיתנו כזה חכם שתמיד עולה על כל סתירה, אפשר לה... ואדם יכול לטעות או לא להבין או לא להיות בעל עם יכולת להתיר סתירות. זאת אומרת, זה פעמים, זה דבר מורכב. אבל עדיין אני חושב שאתה חייב להשעות את השיפוט שלך ואתה לא יכול להמשיך עם זה פוזיטיבית. זה לא אותו דבר כמו משהו שאין לי הוכחה עבורו, מה שדיברתי קודם. אין לי הוכחה עבורו, אבל זה נראה לי סביר. עם זה אני הולך, ומזה אני גם מסיק מסקנות. והכל בסדר. במקום שבו הראו לי שיש סתירה בין דברים, התחושה שלי היא שאני מפספס פה משהו ויכול להיות לזה תשובה, לא יכולה לאפשר לי לחיות עם שני הצדדים האלה עדיין. היא יכולה רק להגיד, תראה, אני בינתיים לא מחליט החלטה לוותר על אחד מהם. כי אני גם לא יודע להחליט איזה מהם, שניהם נראים לי משכנעים, ובדיוק בגלל זה, זה שני צדדים שאותה מטבע. כיוון ששניהם נראים לי משכנעים ואני לא מוכן לוותר על אף אחד מהם, אז די ברור שהם גם לא סותרים אחד את השני. לי ברור. אבל אני לא יודע לענות על מה שהציגו בפניי, הטיעון שהציגו בפניי. ואז אני אומר, טוב, אז אני משעה את השיפוט. אבל את המסקנות, אני באמת לא, אני לא אוכל להסיק מסקנה ממערכת שבתוכה יש שני עקרונות שסותרים אחד את השני. גם ברמה הלוגית אפשר להסיק מזה כל מסקנה שלא תהיה. מערכת שמכילה בתוכה סתירה. אז לכן נדמה לי שאפילו במצב כזה צריך להבין שאני לא יכול סתם להמשיך לחיות עם שני הצדדים. זאת אומרת, זאת לא אופציה. אני יכול להגיד, אני משעה את השיפוט, זה כן, אבל אני לא רואה בזה הוכחה בדרך השלילה שתאלץ אותי לוותר על אחד משני, משתי ההנחות האלה. אני שר בדיני ספקות, אני לא יודע, אני הולך איך לנסח את מה אני כן אמור לעשות במצב כזה, אבל זה, זה לא יכול להיות שאני אמשיך להפתיר כדי אשתקד.
למה שלא תהיה בחזקת כמה הייתה? על כל מסקנה שהייתה לך, גם אחרי שהתעורר הספק הזה, תישאר על ה...
כי אתה נשאר עם מסקנות סותרות כל הזמן. אתה לא יכול ברמה הלוגית, כל עוד זה סותר מבחינתך, אתה לא יכול להשתמש בכלים לוגיים כדי להשיג מזה מסקנות.
כן, גם אחרי שאתה משאת השיפוט, אבל אתה נשאר עם אותם דרכי התנהלות, כאילו, כי אין לך סיבה לשנות אותם.
זה סתם שמרנות.
לא,
שמרן.
או שמרנות או כלל הנהגה, מה שקוראים בהקשר ההלכתי. בסדר, אבל אם אני שואל אותך מה באמת, לא מה אתה תעשה. השאלה מה אתה תעשה זה שאלה שאני לא יודע איך לענות עליה. אבל השאלה מה באמת זה איך תשפוט אחרים שחושבים אחרת, למשל, או משהו כזה. שם אני חושב שאתה צריך להשעות את השיפוט. אתה לא יכול להמשיך עם שני הצדדים כל עוד לא ביררת שזה לא סותר. עכשיו, גם פה צריך לחלק בין שני הדברים. יש הרבה פעמים מצב שאתה רואה שני דברים סותרים, אבל הסתירה היא לא סתירה לוגית, אלא זה נראה לך לא קומפטיבילי, כן? לא מתיישב אחד עם השני. אבל זה לא סתירה לוגית. למשל, אני לכם דוגמה, שלושה ימים נפלאו ממני וארבעה לא ידעתיים, כן? אז חז"ל אומרים, אחד מהם זה פרה אדומה, על ששומע המלך אומר. אחד מהם זה פרה אדומה, שמה? שהיא מתארת את התמיים ומתארת את התיאורים. זה פרדוקס. אין זה הרי שום פרדוקס, במובן הלוגי. מה הבעיה? הכהן שמתעסק באפר הפרה הוא נטמע, תימד בגדיו, והאפר עצמו, אחרי שהוא מוכן, הוא מתאר את התיאורים. זה סתירה לוגית. יש זה משהו שלא מובן אולי. ואני שדיברתי על זה פעם, אני אפילו חושב שיש בזה אפילו משהו שאפשר להבין אותו, עד כמה שאפשר להבין טומאה וטהרה. הכהן שואב אליו את הטומאה וממילא נשאר באפר, היכולת לטהר, כי הטומאה הלכה אל הכהן שהכין את האפר. אולי, אני לא יודע, אבל זה סתם...
כמו נטילת ידיים. אם אני מאכיל מישהו, הידיים שלו קשורות מאחורי הגב, הוא צריך לטול ידיים, לא אני. לא הנגיעה בלחם היא זו שקשורה לטומאה.
כן, למרות ששם יכול שזה באמת רק לא פלוג. כי בסופו של דבר ההנחה היא שכשאתה אוכל, אתה אוכל בידיים שלך. אז גם כשאתה עושה את זה באיזשהו מקרה פתולוגי, לא ככה אומר לך עדיין.
אז יש אבל מתעסק עם הלחם, למה הוא לא צריך לטול ידיים?
גם פעם לא פלוג.
הוא מכין סנדוויץ'
ולחם, והוא לא צריך לטול ידיים. עוד פעם לא פלוג. כי בדרך כלל מי שמכין הוא מי שאוכל. זאת אומרת, זו ההנחה. אולי, אני לא יודע. שאלה מעניינת.
אגב, אפרופו, זה סטייה קצת. הידיעה ובחירה. בחירה כתוב בתורה. איפה הידיעה כתובה?
לא, זה שהכתוב בחור כל יכול, להיפלא מהשם דבר או משהו כזה, זה ההנחה של האנשים שכאילו אמור לדעת. אני מסכים, אני חושב שהוא לא יודע. אני אבל אני אומר, כשאני מביא את זה רק כדוגמה, אז אנשים אומרים, אני חי עם הסתירה הזאת. מה זאת אומרת, אתה חי עם הסתירה הזאת? אם הדבר הזה אחד סותר את השני ואין לך תשובה, מה זה נקרא, אתה חי עם הסתירה הזאת? אז בינתיים אחד משניהם לא נכון. זאת אומרת, אלא אם כן, מישהו יסביר לך למה זה
לא סותר. הבחירה כתובה בתורה, הידיעה לא כתובה בתורה.
לא, אני מסכים, אני באמת חושב שזה לא...
אין משמעות לידיעה של משהו
שאתה יכול לקרוא. אז אולי נדבר על זה בהמשך, דיברתי על זה בחרב.
גם המחירה לא כתובה בתורה, אבל אתה יכול להגיד אולי לבטל.
לא, בחרת בחיים, אנחנו נותן לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הטוב, בחרת בחיים.
בסדר, אבל יש גם חיזקתי את לב פרעה ו...
לא, חיזקתי את לב פרעה זה הפך, זה אחרי
שהוא
נמיד על הכלל. כי הוא יודע שנטלו ממנו את הבחירה, זה אומר שבדרך כלל יש לו את הבחירה. רק פה נטלו את זה ממנו. ואפילו שם יש מפרשים שאומרים שלא לגמרי נטלו, רק הכבידו. זאת אומרת... טוב, עוד פעם אני אומר, עם התורה הייתי מסתדר. זאת אומרת, אני חושב שיש בחירה כי אני חושב שיש בחירה. כמו שהרמב"ם אומר על הקדמות ועל הגשמות. זאת אומרת, אם אני אשתכנע מדעית, פילוסופית, שאין לי בחירה, עם הפסוקים של התורה אני אסתדר. זה לא... זה חלק מטעמתי שמהמקרא אי אפשר ללמוד שום דבר. פה אני רוצה להבחין בין שני סוגי סתירה. יש סתירה לוגית ויש סתירה מהסוג כמו עם הפרה האדומה. שם הסברה נראית קצת מוטרדת, איך זה יכול להיות שזה עושה שתי פעולות הפוכות, האפר הזה, אוקיי? אין פה שום סתירה לוגית, אין פה, מי שינסה להצרין פה משהו, לא יצליח להצרין את זה כמשהו שהוא סותר לוגית אחד את השני, כשתי טענות הפוכות ברמה הלוגית. לכן, הרבה פעמים כשמדברים על סתירות, כמעט בכל הפעמים דרך אגב, כשמדברים על סתירות, מדברים על סתירות מהסוג הזה. לא סתירות מהסוג הלוגי. סתירות מהסוג הזה אין בעיה לחיות עם שני הצדדים. ואת, אם אני חושב ששני הצדדים נכונים, רק אני לא מבין איך הם מתיישבים אחד עם השני, אבל לא שהם סותרים לוגית אחד את השני, רק אני לא מבין איך הם מתיישבים. אז מה? אני גם לא מבין למה מניחים תפילין. אין בזה שום בעיה. הבעיה של חיים בסתירה היא רק במקום שבו הסתירה היא סתירה לוגית. ולמה? כי הבעיה של חיים בסתירה זה לא הדיסוננס הפסיכולוגי. שאני מרגיש מתח, איך אני אחיה עם זה. אני מדבר על בעיה פילוסופית, זאת אומרת, של חיים עם סתירה. חיים עם סתירה פירושו, אני חי עם טענה X והטענה לא X בו זמנית. אז אתה מאמין ב-X או אתה מאמין בלא X? אתה צריך להחליט. פשוט, המילה לחיות בסתירה, כשאתה מדבר על סתירה לוגית, זה פשוט ביטוי חסר מובן. אין דבר כזה לחיות בסתירה. או שאתה מאמין ב-X או שאתה מאמין בלא X. אתה לא יכול להאמין גם ב-X וגם בלא X בו זמנית. פשוט בלתי אפשרי, אפילו אם אתה רוצה. זה לא הבעיה של המתח הפסיכולוגי, או איך תעשה את זה, או... זה פשוט לא מוגדר, אין דבר כזה. אם אתה מאמין ב-X, אז זאת אומרת שאתה לא מאמין בלא X, ולהפך. זאת אומרת, זה... אז לכן, הרבה פעמים, ותראו את אחדות הניגודים וכל הבלבולי מוח האלה, הרבה פעמים זה פשוט מיושם על מקומות שהסתירה היא לא סתירה לוגית. פשוט הסתירה היא לא סתירה לוגית. ואז אני, פשוט הדוגמה שהפילה לי את הסימון, זה היה, אני לא זוכר אפילו ביחס למה, הוא הביא את זה, בני איש שלום, יש לו ספר על הרב קוק, בין רציונליזם למיסטיקה, נדמה לי זה נקרא. ושם בשני מקומות הוא מדבר על אחדות, בהערות בספר, הוא מדבר על אחדות הניגודים, והוא מביא את הלוגיקה התלת ערכית של לוקשביץ. שלוקשביץ זה הלוגיקן פולנית, למי שפולין זה מעצמה לוגית. באמת, זאת אומרת, יש אסכולה פולנית בלוגיקה, פולין זה מעצמה לוגית. אחד הלוגיקנים הידועים בפולין זה היה לוקשביץ. נראה לי שם איפשהו בחצית הראשונה של המאה ה-10. והוא ניסח לוגיקה תלת ערכית, שבעצם מדברת על לשפוט טענות בלוגיקה שיש לה שלושה ערכי אמת, לא שניים. לא אמת או שקר, אלא אמת או שקר או פי. True or false או פי. פי זה פרדוקס, לא משנה, אבל נעזוב כרגע את זה שזה פרדוקס. שלושה ערכי אמת, בסדר? ואז שם כמובן אין את חוק השלישי הנמנע. זאת אומרת, או שדבר הוא אמיתי או שדבר הוא שקרי, כי יש אופציה שלישית. אז יכול להיות שמשהו הוא לא אמיתי ולא שקרי, הוא פי, אוקיי? משהו אחר. אז לא משנה, הוא בנה לוגיקה שלמה עם טבלאות אמת של לוגיקה תלת ערכית. ובני איש שלום הביא שם את הלוגיקה התלת ערכית של לוקשביץ כדי להסביר שכשהרב קוק דיבר על אחדות הניגודים באיזשהו הקשר, אז זה בסדר גמור, יש לוגיקה שמתארת את זה והכל בסדר ואנחנו מסודרים. זה כמובן שטויות. זה שטויות בגלל שלוגיקה תלת ערכית היא לא באמת לוגיקה אלטרנטיבית. היא בסך הכל כלי פורמלי כדי לתאר תחומי מחשבה מסוימים. יש מקומות שבהם אני יכול לתאר את זה כאילו שיש לי לוגיקה שיש לה שלושה ערכים. אין לזה בעיה, לא נורא. אבל ברור שהלוגיקה שאיתה אני חושב היא תמיד הלוגיקה הבינארית. זאת אומרת, כשאני בונה את הטבלאות של לוקשביץ, אני בונה אותן עם לוגיקה בינארית. ההוכחות שאני בונה, למה כתוב פה P, פה T ופה F, זה הוכחות שבחלקן הן הוכחות בדרך השלילה. אחרי שהגדרת את הלוגיקה התלת ערכית, בתוכה אתה משחק את המשחק התלת ערכי. וזה בסדר, יש תחומים שבהם המודל הזה יכול להיות מודל מועיל. זאת אומרת, אם אתה זה כאילו שיש פה לוגיקה וכאילו שיש פה שלושה ערכים, ואתה יכול, כמו בתורת הקוונטים אגב, אותו עניין. גם בתורת הקוונטים יש אנשים שחושבים שאם הם מנסחים לוגיקה שהיא לא לוגיקה רגילה, שם יש כאלה שמבטרים נגיד על טרנזיטיביות של לוגיקה, לא משנה, כל אחד מבטר על משהו אחר כדי להסביר את הלוגיקה המוזרה הזאת של תורת הקוונטים. אז הם חושבים שהם פתרו את הבעיה, הם לא פתרו שום בעיה, זאת אומרת, אתה לא יכול לחרוג מהלוגיקה הבינארית הרגילה. זה סתם שטויות. זה שנתת איזה ניסוח פורמלי, זה לא פותר כלום. אתה בסך הכל ניסחת פורמלי, זה מה שאני אומר במילים. אז מה? הבעיה בעינה עומדת. הרי את ההוכחות שאתה עושה בתורת הקוונטים, אתה גם עושה הוכחות בדרך השלילה. זאת אומרת, אתה משתמש בלוגיקה רגילה בתורת הקוונטים כדי לנסח את התורה עצמה. תורת הקוונטים לא מערערת על הלוגיקה שלנו, כי אם כן, אפשר לזרוק גם אותה עצמה לפח. גם היא בנויה על הלוגיקה שלנו. אתה לא יכול להגיד שאתה מאמין בתורת הקוונטים וגם לא מאמין בתורת הקוונטים. זה שטויות. אוקיי? לכן גם שם אנשים לא מבינים שלוגיקה קוונטית היא לא פרשנות. אנשים מתייחסים ללוגיקה קוונטית כאחד מאפשרויות הפרשנות לתורת הקוונטים. אחד הפשרים שמציעים לתורת הקוונטים זה שבאמת הלוגיקה הבינארית היא לא נכונה. תורת הקוונטים לימדה אותנו שהלוגיקה בעצם צריכה להיות לוגיקה אחרת. זה שטויות. זה לא פשר. אלא זה בסדר הכל מודל פורמלי שיכול לעזור. אתה יכול להשתמש במתמטיקה הזאת של לוגיקת תלת-ערכית כדי להראות לחשתות חישובים בתורת הקוונטים. אוקיי, אם זה מועיל לך, זה בסדר גמור. כמודל זה בסדר. כל עוד אתה לא נותן לזה משמעות שמצאנו פה לוגיקה. לוגיקה לא מודדים במעבדה, בקיצור. אם לוגיקה מגיעים אל המעבדה, לוגיקה לא יוצאת מהממצאים שאנחנו מודדים במעבדה. אז הטענה בעצם, מה שאני רוצה לומר, זה שהרבה פעמים כשמשתמשים במושג אחדות הניגודים, וזה מה שרודולף אוטו כותב, פילוסוף נוצרי ידוע, שכתב ספר, הספר הידוע שלו נקרא הקדושה. בהקדמה למהדורה האנגלית של הספר, אז הוא כותב שאחדות הניגודים זה מפלטו של האצל. זאת אומרת, מי שמתעצל לחשוב, אז הוא אומר, אני אחדות הניגודים, אני חי בסתירות. במקום להיכנס לעובי הקורה ולהסביר למה אין פה סתירה. לא, לא, אני חי ב... אז לכן הנקודה היא שאני חושב שבמקום שבו הראו לך סתירה לוגית פורמלית, חזיתית, בדרך כלל אתה צריך להבין שכנראה טעית. זאת אומרת, לא יהיה לזה פתרון. התחושה הזאת שאני יכול לחיות עם הסתירה ורק אני לא מספיק חכם כדי להסביר למה זה לא סותר, היא מופיעה במקומות שבהם הסתירה היא לא סתירה לוגית, אלא הסתירה מהסוג של, כן, של מה שדיברתי קודם, של הפרה אדומה. זאת אומרת, הסתירה הזאת של שני דברים שנראים לי לא מתאים אחד עם השני, אבל כן, יש לו המון דוגמאות. רוב הסתירות, אני אתן לכם עוד דוגמה. זה גם הסימון שנפל לי פעם, כשרב דליה דרדל נפטר, אז קראתי מאמר הספד בהארץ, שכתבה, אני חושב שזה לא היה יהודית רותם, יש לה בת שלה, אני חושב, היא גם כותבת שם, אני כבר לא זוכר את השם שלה, היא כתבה הספד. היא בעצם חרדית לשעבר, סופרת, יהודית רותם, מוכרת. גם הבת שלה, אני חושב, כותבת שם, שכחתי את השם. ונדמה לי שזה הבת, והיא כתבה קצת על הדמות הזאת. דמות מעניינת. והיא ניסתה לתאר לקוראי הארץ את הדמות הזאת. ובין היתר, היא הופתעה מהשילוב המוזר שהופיע, שהיה באישיות של דליה נדל, שמצד אחד הוא היה מאוד פתוח, ומצד שני הוא היה מאוד קיצוני. באמת, זה לא מתיישב, איך יכול להיות
שלא משהו כל כך...
לא, לא, ממש לא. המשך לא היה פתוח בכלל. רב דליה נדל היה גם פתוח וגם קיצוני. זאת אומרת, והיא לא הבינה איך שני הדברים האלה מופיעים אצל אותו בן אדם. עכשיו, כשקראתי את זה, זה היה מאוד מעניין, כי הרבה פעמים חשתי לתוך עצמי גם את העניין הזה. שאני חושב שיש תחומים מסוימים שבהם אני קיצוני, אבל אני חושב שאני בסך הכל באדם פתוח. זאת אומרת, אז השאלה היא למה זה לא סותר. ואז התחלתי לחשוב, ובעצם הגעתי למסקנה שזה בכלל לא סותר. בסופו של דבר המסקנה שלי הייתה לא רק שזה לא סותר, זה בדרך כלל בא ביחד. כי מתי אתה יכול להרשות לעצמך להיות קיצוני? מתי שאתה פתוח ואתה מכיר את האופציות האחרות, והגעת למסקנה שזאת נכונה ואחרות לא נכונות, ואז יש לך מספיק ביטחון כדי להגיד, אוקיי, אני בדקתי את האופציות האחרות, ואני אומר לכם שאתם מדברים שטויות, זה מה שנכון וזה הכל. לעומת זאת, אם אני לא פתוח ולא מוכן לבדוק את הדרכים האחרות, אני אף פעם לא יכול לדעת, אולי זה נכון.
הפונדמנטליסט, גם אלה קיצונים.
מה?
הפונדמנטליסטים הם גם כן קיצונים, למרות שהם לא בודקים כלום.
אני לא טוען שזה חייב ללכת ביחד, אבל אני אומר שפתיחות בהחלט טבעי בעיניי שתוביל לקיצוניות.
זה לא כל כך טבעי, כי בדרך כלל, אם מישהו, הרי אם מישהו יוצא לבדוק את המוכן לשמוע את דעות האחרות, זה כנראה אומר, יכול להיות שזה כי הוא אומר מה אכפת לי לשמוע אותם, מה
זה... לא, כי הוא רוצה לדעת, אולי הם צודקים.
אז אני אומר, כנראה זה אומר שהוא מניע, שהנחת המוצא שלו היא שזה לא ברור מאליו מה שהוא אומר.
נכון, לא ברור. ואחרי שהוא בדק, סוף הוא יגיע למסקנה.
שנייה. ולכן אני אומר, ומי שיוצא מתוך הנחה כזאת, אז בדרך כלל, כשיש ויכוחים שהם לא תלויים בעובדות ברורות, כלומר, אני לא מדבר על משהו שאתה באמת בודק מה נמצא, ואז אתה רואה שזה כך, אלא ויכוחים שברעיונות, ברוח, אז בדרך כלל, גם אחרי שתבדוק, עדיין תישאר באיזשהו ספק. כלומר, לא תלויים.
אולי, אני אומר, העובדה שגם הפונדמנטליסטים הם קיצוניים, אני לא טוען שהקשר הוא קשר הכרחי, אבל אני...
לא, אני אומר שלא רק שזה קשר הכרחי, הקשר הוא הפוך.
לא.
הקשר ההפוך הוא לא הכרחי.
לא, זה אני לא מסכים. זה אני לא מסכים. אני כן חושב שלפחות כנטייה, אני הייתי מצפה שמי שפתוח דווקא זה יוביל אותו ליותר קיצוני, באופן כללי. עם כל ה... אני מסכים שיש גם אפשרויות אחרות. כי זה אומר שהוא בדק, ואם הוא הגיע למסקנה, אז הוא הגיע למסקנה. זאת אומרת, אז להפך. אז הוא יכול, הוא כבר לא מצפה לשום דבר מהצד האחר, והוא יכול לפסול אותו ולהגיד שהוא לא מסכים. שלא רואה בו שום דבר. כי בדקתי. ואם לא בדקתי, איך אני יכול להגיד שאני לא רואה בו שום דבר? רק אם אני סתם פונדמנטליסט פנאט, זאת אומרת שלא מוכן בכלל להאמין שיש את הנישהו.
קיצוניות נובעת מכך שאתה פנאט.
לא, לא, מה שאני אומר, יכולה להיות קיצוניות מזה שהגעתי באמת למסקנה שאני צודק ואחרים מדברים שטויות.
זה יכול להיות.
לא בגלל שאני פנאט באופי. זה קיצוניות פילוסופית, לא קיצוניות פסיכולוגית. קיצוניות פילוסופית זה אומר שאחרי שבדקתי, הגעתי למסקנה שאני צודק ואחרים טועים. פנאטיות זה תכונת אופי, זה לא פילוסופיה. אני מדבר על קיצוניות פילוסופית, לא על קיצוניות פסיכולוגית.
יש את הסיפור שבספרד, באינקוויזיציה, זה חכמים פחות מסרו נפש, והעמי הארצות הם יותר...
היה חסיד יאבץ.
כן. אז אתה רואה מפה דווקא שככל שאתה, נקרא לזה, יותר קיצוני, אז יש...
לא, אבל שם זה חוכמה, זה לא דווקא פתיחות. אינטליגנציה, השכלה או משהו כזה, לא חושב שזה פתיחות. שם זה מה שכתבתי על זה פעם באחד הטורים. שהאתוס, הרי האתוס הבני ברקי, החסיד יאבץ הוא מאוד מרכזי שם. על האמונה התמימה והאנשים הפשוטים שהולכים עם האמת שלהם, בלי כל ההתפלצפויות של התלמידי חכמים. יש משהו בבלבטים שהוא הרבה יותר יציב, הרבה יותר חזק מאשר התלמידי חכמים. וזה מה שהחסיד יאבץ מספר, שבגירוש ספרד, מי שהיה מוכן ללכת עם האמת שלו עד הסוף, זה בדרך כלל היו הבלבטים. תלמידי חכמים מצאו לעצמם כל מיני פתרונות. ולמה? זה מאוד הגיוני, כי הבעל בית מבחינתו זה הכל ירד למשה בסיני, הוא לא יודע חוכמות, אצלו זה מה שאסור אסור, מה שמותר מותר, הוא לא, לא, אבל תמיד חכם יודע, אוקיי, בעניין הזה יש מחלוקת ראשונים, אני יודע שאפשר פה לספק הזה, ופיקוח נפש הזה, ואני אעשה את זה בגרמה עם יד שמאל, ואם אני תמיד חכם אז אני יודע שאפשר לשחק עם
העם. יש לך כלים.
כן, בדיוק, אתה יכול לשחק עם המערכת הזאת, זה, אני חושב שבהקשר הזה תמיד עולה לי, האנשים חושבים שבבני ברק, יש דיכוי של אנשים. זאת אומרת שהגברים מדכאים את הנשים. הם לא מבינים שהמצב הוא הפוך. זאת אומרת, בדרך כלל, הדוסיות האמיתיות בבני ברק זה אנשים. זאת אומרת, אם הגבר ירצה לא ללכת לכולל, הוא יחטוף בעיתות מאשתו. זאת אומרת, תזרוק אותו לכולל. זאת אומרת, זה בדרך כלל, כמובן, יש תמיד דוגמאות, אבל בדרך כלל. למה?
די תיגמר עוד לפני...
כן, לא, אני גם אקשיב מהנשואים. למה זה ככה? כי האישה לא למדה. האישה לא למדה, אז כל מה שהבעל עושה שלא מתאים למה שהיא, לא יודע, שמעה בסמינר, או לא יודע, או אצל ההורים שלה, אז הוא כופר בעיקר. מה זאת אומרת? הרי משה רבנו בהר סיני אמר שחייבים ללכת עם גרביים 40 דניאר. איך אתה קונה לי 40-20 גרביים 20 דניאר? אתה כופר, אתה אפיקוירס. עכשיו, היא לא מעלה בדעתה שהגרביים זה סוג של מנהג מפוקפק כזה או אחר שבכלל השאלה למה צריך ללכת איתו. אבל מי שלמד יודע. אז עם הארץ, כשהוא מסתכל על התלמיד חכם, הוא חושב שכל מה שהוא עושה זה פועל לשתיקים. עכשיו, אגב, לפעמים זה נכון. לפעמים התלמיד חכם, בגלל שיש לו עודף כלים ועודף אפשרויות ועודף זה, הוא הרבה פעמים גם משתמש. כשאתה נמצא במצוקה, כמו בגירוש ספרד, אני יכול להבין שתלמיד חכם מוצא לעצמו איזשהו מסלול שאולי במבט קר, הייתי אומר, זה לא מחזיק מים. אבל הוא משכנע את עצמו, כי אתה יודע, מחיר מאוד כבד להמשיך להיאבק על שלך. ואמר אצלנו, הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע חוכמות, זה עשו, אז גמרנו, הקדוש ברוך הוא אמר, זה הקדוש ברוך הוא אמר, מה אכפת לי, ששרפו כולם. זאת אומרת, הוא ירא שמיים אמיתי. אז במובן הזה, יש משהו מאוד חזק באמרצות. זאת אומרת, האמרצות, אני רק לא חושב שבגלל זה אני אהפוך את האמרצות לאתוס. זה מה שמנסים לעשות כתוצאה מזה. אני אומר, אוקיי, צריך להיות חכם ולהשתדל, לא ליפול במלכודות שחכם יכול ליפול אליהם. אבל אני לא מוכן להפוך את הטיפשות או את המרצות לאידיאל רק בגלל ששם באמת הבן אדם ילך עם שלו עד הסוף. הוא ילך עם השקר שלו עד הסוף. אוקיי, אבל מי אמר שמשהו הולך עליו כלא עם הארץ חסיד? זאת אומרת, מי אמר שמשהו חושב זה באמת הדבר הנכון? אז זה ההבדל, הנקודה הזאת זה בדיוק, עם הארץ הוא פנאט פסיכולוגי, הוא לא פנאט אידיאולוגי, כי האידיאולוגיה הוא לא מכיר אותה בכלל. הוא פנאט פסיכולוגי, הוא מבין שזה ככה, הוא לא מוכן לשקול אפשרויות אחרות. התלמיד חכם הוא לא פנאט. למה הוא לא פנאט? כי הוא שוקל אפשרויות, הוא מבין שיש כיוונים שונים וכו'. הוא צריך להיזהר לא לעשות שיקולים כאלה שהם לא נכונים, רק בגלל האילוצים. ובמובן הזה הוא צריך להיזהר להיות פנאט אידיאולוגי. גם אם הוא לא פנאט פסיכולוגי, אבל שיהיה פנאט אידיאולוגי. ושילך עם מה שהוא חושב עליו, חושב אותו עד הסוף. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה כבר לעבור לשלב הבא. אז עכשיו מה שאני בעצם רוצה לדבר קצת זה באמת על המושג של הסתירה הלוגית. ופה אנחנו נכנסים לשאלות הפרדוקסים. הרבה פעמים שאנחנו... סליחה, לא גמרתי את את הדוגמה, הדוגמה של הפתיחות והקיצוניות. ברגע שהבנתי שבעצם זה שני הדברים האלה לא סותרים, אז או לפחות לא בהכרח סותרים, אז פתאום הבנתי שיש סוג מסוים של סתירות שהוא לא סתירות לוגיות, אלא זה נראה לאנשים לא מתיישב. עכשיו, אתה לא מבין אולי למה זה לא סותר אחד את השני, אבל יש לך תחושה חזקה שזה לא סותר. אני אומר שדבר כזה יופיע בדרך כלל במקום שבו אתה לא יכול להצרין ולהראות שיש סתירה. אם אתה תצרין ותראה שיש סתירה, אז אתה מבין שפה לא יבוא אף אחד ויראה לך שזה לא נכון. אם כי, יכול להיות שגם בזה אתה טועה, אבל זה לא יופיע שם. התחושה הזאת לא תופיע שם. התחושה הזאת מופיעה באותם סתירות מהטיפוס הזה, של קיצוניות מול פתיחות, או של פרה אדומה שמתארת את התמאים ומתארת את התיאורים, או כל מיני דברים כאלה שהם נראים לנו על פניהם לא מובנים, אבל זה לא באמת סתירה לוגית. ושמה, זה, הייתי אומר, זה יותר שאלה מקושייה. זאת אומרת, יש לי שאלה איך זה מתיישב, זה לא קושייה. סתירה זה קושייה. אתה יודע, אז לכן אני חושב שבסופו של דבר לחיות עם סתירה לוגית זה כמעט, אם הסתירה היא סתירה לוגית, אני לא חושב שאני כמעט לא מעלה בדעתי מצב שאני אמצא, במצב שאני אומר, אוקיי, אבל בכל זאת שני הצדדים נכונים, אולי יבוא מישהו חכם ויראה לי שאין סתירה. עקרונית זה יכול להיות גם בסתירה לוגית, יכול להיות שטעיתי בהצרנה, יכול להיות שטעיתי בחישוב הלוגי, אז זה יכול להיות. אבל שמה זה כבר במובן מסוים רמייה עצמית. זאת אומרת, המקום שבו אני מוכן לחיות עם הסתירות זה כשהסתירות הן לא סותרות אחת את השנייה הלוגית. ולכן למשל בידיעה של הקדוש ברוך הוא ובחירה חופשית, השאלה הגדולה שעומדת ביסוד העניין זה השאלה אם זאת סתירה לוגית או לא סתירה לוגית. או סתירה מהטיפוס הרך יותר, כמו שדיברתי עליה קודם. כי אם זו סתירה לוגית, אז עזוב אותי מכל הניסוחים, אז צריך לוותר על אחת משתי האפשרויות. אם אתה יכול לטעון שאין פה סתירה לוגית ברמה מושגית, זה לא סותר אחד את השני, אז אפשר לדון, יכול שאני לא מבין איך זה מתיישב, אבל יבוא מישהו חכם ויסביר לי. אני כן יכול להמשיך לחיות עם שני הצדדים של הסתירה. זה מוביל אותי בקיצור לנושא הפרדוקסים.
בכל שעות הרצון עשית ניתוח שהלכה שם איזה פרדוקס. כאילו בין היכולת של בן אדם...
כן, אבל שם אני חושב שניסיתי להראות למה אני לא חושב שזה פרדוקס בסופו של דבר. הצעתי פתרון, כי באמת אם לא היה לי פתרון, אז אתה צריך לוותר על אחת משתי האפשרויות. לכן זה... הרבה פעמים ברור שככל שאתה מזדהה יותר עם שני הצדדים, אתה תחפור יותר עמוק כדי למצוא את הפתרון למה זה לא סתירה. אבל אם בסוף חפרתי ולא מצאתי, וזה נשאר סתירה ברמה הלוגית, אז זה מה שנקרא הוכחה בדרך השלילה. אחרת אתה לא אמור לקבל שום הוכחה בדרך השלילה. מישהו יראה לך שיש סתירה במשנתך, תגיד, אוקיי, אבל יבוא מישהו יותר חכם ויראה. אי אפשר לדבר ככה. אז איך אנחנו מוכיחים אחד לשני דברים? עכשיו, פירקת גם את הלוגיקה, לא רק את הרטוריקה. זאת אומרת, כבר לא נשאר כלום. זאת אומרת, אתה כבר לא יכול להשתכנע בשום צורה. כי תמיד אתה יכול להגיד, אוקיי, זה כבר פונדמנטליזם. זה בעצם אומר שמה שאני חושב לא עומד לבדיקה. אפילו אם מישהו יוכיח לי שיש בזה סתירה לוגית, אני לא מקבל את הטענה הזאת. זה נראה לי בעייתי, התעקשות בעייתית. טוב, מה זה פרדוקס בעצם? פרדוקס זה מצב שבו שני דברים, לא שני דברים, אלא מערכת של הנחות מובילה אותי לשתי מסקנות סותרות, לדבר והיפוכו. ואז בעצם זה אומר שמשהו במערכת ההנחות שלי לא נכונה. הרבה פעמים פרדוקס, אגב, זה איזשהו סוג של ניסוי, פרדוקס זה הוכחה בדרך השלילה. אם מערכת של הנחות מובילה אותך לסתירה, זה הוכחה בדרך השלילה לזה שמשהו במערכת ההנחות שלך לא נכון. או בהקשרים מדעיים, נגיד, לפעמים עושים מה שנקרא ניסוי מחשבתי. ניסוי מחשבתי זה לא ניסוי שעושים במעבדה. אומרים, בוא ננסה לדמיין סיטואציה, ננתח אותה לפי הקריטריונים או לפי העקרונות שבהם אני מאמין, ואני אראה שאני מקבל תוצאה סתירתית. וזה אומר שבעצם במערכת העקרונות שבה אני מאמין, יש איזושהי בעיה. אני צריך לשנות אותה, לוותר על משהו, משהו כזה. זה תפקידו של ניסוי מחשבתי. הניסוי מחשבתי זה בסך הכל לייצר מתוך המערכת שאני מחזיק בסוג של פרדוקס. כי בניסוי אמיתי, ניסוי אמיתי לא עובד כך. ניסוי אמיתי פשוט מראה לך עובדתית שמה שאתה אומר לא נכון. זה הכל, פשוט זה סותר את העובדות. אתה צופה במשהו ואתה רואה שמה שאתה מנבא מהתיאוריה שלך לא עולה מהניסוי. ניסוי מחשבתי לא מביא לך שום עובדה חדשה. אז מה, למה שאני אוותר על משהו בגלל ניסוי מחשבתי? ושהניסוי המחשבתי הוא לא ניסוי באמת. בסך הכל אומר, בוא ניישם את מה שאתה חושב על סיטואציה היפותטית, ואני אראה לך שיוצאת שם סתירה. אז זה בסך הכל לנסח, ניסוי מחשבתי הוא פרדוקס. ניסוי מחשבתי זה, זה, זה לבנות פרדוקס מתוך המערכת העקרונות שאני מאמין בהן.
לפעמים בחזל עולה, עולה קושייה, והם נשארים בקשיה. כלומר, הם אומרים, בסדר, לא נורא.
זהו, זה מה שנקרא לחיות עם סוד, אבל זה רק במקום שהקושייה היא לא לוגית. אגב, זה מה שהראשונים אומרים, מה ההבדל בין קשיה לטיובטה? שטיובטה דוחה את, את מה שהקשית עליו. קשיה לא. מה ההבדל? זה בדיוק ההבדל שאני מדבר עליו כאן. אם הסתירה היא סתירה לוגית, אז אני לא בונה על זה שיהיה מישהו חכם יותר שיפתור לי אותה, ולכן אני חייב, אין, הוכיחו לי בדרך השלילה שאני טועה. קשיה זה בדיוק אומר שיש פה איזשהו משהו שאני לא מבין איך הוא מתיישב, אבל זה לא סתירה לוגית. אין לי הסבר למה זה לא מתיישב. יבוא מישהו יותר חכם ויסביר. כל עוד אני משוכנע במה שאני אומר, אני לא זורק אותו מכוח קשיה. זה בדיוק ההבדל. העובדה שיש טיובטה מראה שהקשיה זה לא זה. כי אחרת לא הייתה טיובטה, אחרת על כל דבר אני יכול להגיד, אולי יבוא מישהו יותר חכם ויסביר לי. אז למה יש בעולם טיובטה? זה אומר שיש מצבים שזה טיובטה ויש מצבים שזה קשיה. זה דווקא אילוסטרציה יפה למה שאני אומר כאן. אגב, יש מקומות שבאמת הראשונים פוסקים כמו הדעה שכנגדה נגמר בקשיה. הגמרא סותמת בקשיה על אחת הדעות, והרמב"ם פוסק את זה להלכה. על זה מדברים בעלי הכללים, שאומרים שקשיה זה לא בהכרח דוחה את העניין.
הוא בטח כתבו ספרים עם יישובים של קשיות.
אה?
בטח נכתבו ספרים עם...
ברור, ברור, ספר... יש ספר שנקרא חזות קשות. זה ספר, יש קושיות, רבי קיוויגר זהו אחד שנשאר תמיד בצריך עיון על הרבה מאוד מקומות. יש רבי קיוויגר על הגמרא, יש רבי קיוויגר על המשנה, ועל השולחן ערוך נדמה לי. ויש ספר, שלושה ספרים בכרך אחד, שכל ספר מיישב את הקושיות של רבי קיוויגר, אחד זה על הגמרות, אחד זה על המשניות, ואחד זה על השולחן ערוך. פשוט ספר שעובר צריך עיון, צריך עיון, של רבי קיוויגר, ומיישב אותם, אחד אחרי השני. זה שלושה ספרים שונים, אני חושב שזה לא אותו בן אדם, אבל הם כרוכים ביחד כי אספו אותם, אני חושב. זה חזות קשות, זה נקרא. אז זה על הגמרא, חזות קשות נדמה לי.
אני כתוב, ודוק, ודוק מה הכוונה?
לא, דוק הכוונה שתדייק בזה, אז תראה שאני צודק. זה לא קשור לעניין קושיות. כשאני אומר משהו שאני חושש שהקורא לא יבין, שיחשוב על זה עוד פעם כדי להבין שאני צודק, אם לא, דוק.
תעיין היטב.
אם תעיין היטב, אז תראה שאני צודק. אולי במבט ראשון אתה לא רואה את זה, תחשוב שוב. דוק זה תדייק. בכל אופן, לא יודע למה הרבה פעמים כותבים דוק עם גרשיים.
אוקיי, שאומרים דייק ומצא קשה, ושאומרים דייק ומצא קשות.
כן, אני חושב שבדוק במקור זה כמובן ודייק. זה לא... אולי גרשיים זה אפילו שני היהודים של הוודייק, לך תדע. יכול להיות, יש התגלגלויות כאלה.
הבחור הזה יצא.
אה? כן, בדיוק. בכל אופן, אז מה, אז הפרדוקס, כמו שאמרתי קודם, זה בעצם ניסיון להראות סתירה בתוך מערכת הנחות מסוימת, וזה בעצמו מהווה הוכחה בדרך השלילה כנגד אותה מערכת הנחות. זאת אומרת, משהו מההנחות האלה אתה צריך לזרוק. זה המשמעות של פרדוקס. ולכן אני אומר, אם הפרדוקס הוא פרדוקס לוגי, אז אי אפשר להמשיך לחיות עם זה. זה הוכחה בדרך השלילה, אתה תצטרך לבחור צד. זאת אומרת,
בצד של ההנחות או בצד של המסקנות?
המסקנות נגזרות מההנחות, אז אתה לא יכול להישאר במסקנות.
יכול להיות שלא גזרת נכון.
לא, זה משהו אחר, לכן אני אומר. זה טעות. יבוא מי שיותר חכם ויראה שטעיתי בגזירה, בסדר.
זה טעות.
אבל אני אומר, בדרך כלל, אם אני גזרתי ואני יודע איך עושים את זה, אז זה לא יקרה, בדרך כלל. לכן, לזה לא הייתי חושש. צריך לוותר על אחת מההנחות. מה זה הפרדוקסים? יש כל מיני, אני אביא כמה דוגמאות כדי שדברים...
יש זה, יש ניסוי מאוד מפורסם, ניסוי מחשבתי שבפיזיקה חופה.
כן, כן.
איינשטיין, רודוסקי ורוזן.
לא, זה EPR. כן, יש עוד ניסויים מחשבתיים של איינשטיין עוד לפני EPR.
לא, זה היה ניסוי מחשבתי שבא על...
שבסופו של דבר גם מומש. עשו את הניסוי הזה אחרי זה.
את הרוזן הזה, רוזן הזה הספקתי ללמוד את
הטכניון. כן, מה אתה אומר רוזן? עכשיו, יש ג'ו רוזן, זה הבן שלו. יש גם כאן פיזיקאי. בכל אופן, אז אני אביא כמה פרדוקסים רק כדי שהדברים יהיו יותר מוחשיים. יש את הפרדוקס של אכילס והצב, הפרדוקסים של זנון. זנון הציג כל מיני, זנון הפילוסוף אליאתי, מאליה, ביוון העתיקה, שהציג כל מיני פרדוקסים שבעצם באו להראות שמושג התנועה הוא מושג שמוביל לפרדוקסים. או במילים אחרות, הפרדוקס מוכיח בדרך השלילה שאין תנועה בעולם. מה שאנחנו חושבים שדברים נעים זה אשליה, אין תנועה בעולם. לא יודע בדיוק מה, אז מה כן, מה בדיוק הוא התכוון, אין לי מושג. אבל הפרדוקסים שהוא ניסח הם פרדוקסים משעשעים וידועים, ואחד מהם נגיד זה הפרדוקס של אכילס והצב. אכילס והצב, זה בעצם, הוא בעצם כן אומר, נגיד שהאכילס רץ פי 10 מהר מהצב, והם עושים מרוץ. עכשיו אכילס נותן לצב פור של 10 מטר, אוקיי? אז אכילס רץ 10 מטר לשנייה, והצב הולך מטר לשנייה, לצורך הדיון, אוקיי? אז כשאכילס עובר את 10 מטר הראשונים, אז הצב פה יתקדם עוד מטר, נכון? הוא נוסע במהירות סיבית מהאכילס. כשהוא עבר את המטר הזה, הצב התקדם כבר 10 סנטימטר. כשהוא עובר את 10 סנטימטר האלה לאיפה שהצב היה, הצב כבר סנטימטר קדימה. וכן הלאה, זאת אומרת, אכילס אף פעם לא ישיג את הצב.
הוא לא יודע שיש טור אינסופי מתכנס.
כן. זאת הטענה היא שאכילס אף פעם לא משיג את הצב. זה בעצם הטענה של זנון. זה אחד הפרדוקסים שלו. פרדוקס אחר זה פרדוקס החץ במעופו. כי אני אומר ש... תסתכלו על חץ שאף. בכל רגע ורגע הוא עומד במקום אחר. אז מתי הוא עובר בין המקומות? באיזה רגע הוא משנה את המקום? בכל רגע, הרי כשתסתכלו עליו באותו רגע כממרי, כן, בנקודה מתמטית של זמן, אז הוא עומד פה. אחרי רגע הוא עומד פה. אז באיזה רגע הוא עובר? מתי הוא עושה את המעבר? זה גם פרדוקס, יותר עדין מהראשון. וכולי, יש לו כמה פרדוקסים שבאים להרער על מושג התנועה. הפרדוקסים האלה הם פרדוקסים מדומים. פרדוקסים מדומים כי היום אנחנו יודעים שיש להם פתרונות. אפשר לפתור אותם. פרדוקס של אכילס והצב, זה כמו ששמואל אמר, זה טור הנדסי.
טור אינסופי מתכנס.
כן, טור אינסופי מתכנס. כי בעצם כשתעשו את החשבון, אז תראו, אחרי שנייה אכילס עבר את 10 מטר, והצב עבר מטר, נכון? כשאכילס עבר את המטר הבא, הצב עבר עוד 10 סנטימטר. כמה זמן לקח לו לעבור את המטר הבא? עשירית שנייה, נכון? בשנייה אחת עובר 10 מטר. בינתיים עברה שנייה נקודה אחת. עכשיו הוא עובר את 10 סנטימטר שהצב נמצא לפניו, והצב יתקדם עוד סנטימטר. כמה זמן לקח לו לעבור את 10 סנטימטר האלה?
מאית
שנייה, נכון? אז כרגע עבר 1.11 שנייה מהמרוץ. הוא עבר את הסנטימטר הבא, זה על פי שנייה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אחרי שתסכמו את כל הצעדים האלה, זה מתאר 1.11111 שנייה הראשונות של המרוץ. שנייה ותשיעית של המרוץ, אוקיי? וזה נכון, בשנייה ותשיעית הראשונות של המרוץ, אכילס לא משיג את הצב. רק מה? רק אתה מתאר את השנייה ותשיעית הראשונות של המרוץ, אתה מפרק את זה לאינסוף שלבים. אבל אתה פירקת לאינסוף שלבים קטע שהוא בסך הכל שנייה ותשיעית. עכשיו, כשתעשו את החשבון, אז תראו שלוקח לאכילס להשיג את הצב בדיוק שנייה ותשיעית.
הסתירה הזאת נובעת מאיזו אינטואיציה ראשונית כזאת פשוטה, שאתה מחבר אינסוף דברים, זה אינסוף.
כן, בדיוק. אבל בסופו של דבר, מה שאתה תיארת זה את השנייה ותשיעית הראשונות של המרוץ. וזה נכון, כשתעשו את החשבון, אז תראו שאכילס משיג את הצב אחרי שנייה ותשיעית. בדיוק אז הוא משיג את הצב. עכשיו, בתיאור הזה אתם אף פעם לא תגיעו לשנייה ותשיעית. כי זה נקודה אחד ועוד אחד ועוד אחד, אף פעם לתשיעית אתם תגיעו אחרי אינסוף, אף פעם לא תגיעו. אז לכן בעצם אף פעם כאילו אכילס לא משיג את הצב, אף פעם בתהליך הלוגי. לא תגיעו לתיאור שבו אכילס משיג את הצב. אבל במציאות שנייה ותשיעית עוברת מתישהו. וכשתעבור השנייה ותשיעית, הוא יסיב.
עבר בדיוק אחרי שנייה ותשיעית.
מה?
עבר בדיוק אחרי שנייה ותשיעית.
כן, בדיוק. אז הטענה היא שהפרדוקס של זנון הוא פרדוקס מדומה. פשוטה. הנה, זו דוגמה, אגב, למשהו שעל פניו נראה פרדוקסלי ברמה המתמטית. יש לי הוכחה מתמטית, נכון? והנה, בא מישהו יותר חכם והראה שאין פה שום דבר. מישהו יותר חכם, כמה מישהו ידע מתמטיקה שאז לא ידעו. בסדר? והראה שזה לא נכון. אז זאת אומרת, יכולים להיות אפילו דוגמאות של סתירה ממש ברמה המתמטית לוגית, שאני מפספס משהו. זה יכול להיות, אי אפשר לשלול את זה, אבל אני אומר, צריך להיות זהיר וישר בהקשר הזה, כי אחרת אתה יכול להתבצר בכל עמדה שלא תהיה. אותו דבר עם החץ במעופו, זה כתבתי מאמר שהסברתי למה הדבר הזה הוא לא פרדוקס, אבל אני לא אכנס לזה כאן, אולי נדבר על זה מתישהו. בכל אופן, גם לזה יש אישור. גם את זה תולים אגב, זאת אומרת, את זה תולים באינפי, ולדעתי לא צריך להגיע לאינפי בשביל יושב את זה. אז זה סוג אחד של פרדוקסים. סוג אחר של פרדוקסים זה למשל כמו פרדוקס השקרן. כן? פרדוקס השקרן זה תושב קרטים אומר, כל תושבי קרטים שקרנים. זה משפט בברית החדשה. שתושב קריטים אחד שבתואר שם, שהוא אמר, כל תושבי קריטים שקרנים, אל תאמין להם לשום דבר. אז משם לקחו את העניין הזה, וזה זה פרדוקס לולעתי. זמנון זה לא פרדוקס לולעתי. זמנון זה פשוט, אתה מגיע בשתי דרכים, או במילים אחרות, זמנון זה בעצם פלפול, במפה של פלפול מול דרוש. כי יש פה טיעון שהוא בנוי נכון, למרות שהמסקנה שלו ברור לך שהיא לא נכונה, שאכילס לא משיג את הצו. לכן אמרתי שפלפול זה אתגר אינטלקטואלי, זאת אומרת, תמצא מה בטיעון לא נכון, כי ברור לך שהמסקנה לא נכונה. אבל יש פרדוקסים שהם פרדוקסים, לכן זה לא בדיוק פרדוקס, זמנון, זה פלפול. אבל פרדוקס השקרן הוא פרדוקס. למה הוא פרדוקס? כי זה בעצם טענה שאתה לא יכול לקבוע לגביה אם היא אמיתית או שקרית. אם היא אמיתית אז היא שקרית, אם היא שקרית אז היא אמיתית, ובעצם זה איזשהו גלגל. למה? כי אם כל תושבי קרטים שקרנים, אז גם הוא עצמו כתושב קרטים, גם הוא שקרן, אבל אם הוא שקרן, אז זה לא נכון שתושבי קרטים שקרנים. אז הוא דובר אמת, אז זה כן נכון וכן הלאה. זה לא מדויק כמובן, כבר דיברנו על זה פעם, כי הסתירה של כל תושבי קרטים שקרנים, אם הטענה הזאת היא שקרית, זה אומר שיש תושב קרטים שהוא לא שקרן, אבל זה לא חייב להיות הדובר, זה יכול להיות מישהו אחר. ואז זה נעצר, זה לא גלגל. פרדוקס השקרן באמת זה במקום שבו אין כמעט כולל. זאת אומרת, כשאין כול במשפט. למשל, להגיד, אני משקר עכשיו, או משפט זה הוא שקרי. בסדר? זה פרדוקס השקרן. כי אז, אם המשפט הזה הוא שקרי באמת, אז הוא אמיתי. כי המשפט אומר שהמשפט הוא שקרי, אז אם הוא שקרי, אז הוא אמיתי. ואם הוא אמיתי, אז הוא שקרי. זאת אומרת, זה פרדוקס של הוראה עצמית. זה פרדוקס לולעתי של הוראה עצמית. יש עוד פרדוקסים של הוראה עצמית, כמו הספר מסביליה. כן, הספר שמספר את כל האנשים שלא מספרים את עצמם. אז השאלה אם הוא מספר את עצמו או לא. אם הוא מספר את עצמו, אז הוא שייך לקבוצת האנשים שאותה הוא לא מספר.
כן, מספר.
אז הוא לא מספר את עצמו. אבל אם הוא לא מספר את עצמו, אז הוא שייך לאותה קבוצה שכן מספר את עצמו, אז הוא כן מספר את עצמו. ולכן בעצם זו עוד פעם איזושהי לולאה לוגית. יש עוד פרדוקסים כאלה, יש למשל, כן, את הפרדוקס של פרוטגורס. כן, המרצה למשפטים שקובע עם הסטודנט שלו שהוא ישלם לו שכר לימוד אם הוא יזכה במשפט הראשון שלו. סטודנט, אם הוא יסיים את הלימודים, יזכה במשפט הראשון, אז יתברר שהוא למד טוב, אז שישלם את שכר הלימוד. ואם לא, זה מין לימוד באחריות. זאת אומרת, אם לא תזכה במשפט הראשון, אתה פטור מלשלם. אם תזכה במשפט הראשון, אתה צריך לשלם. טוב, הסטודנט גמר את הלימודים, והלך לו דרכו, הלך להיות דייג. אז המרצה תובע אותו לדין, שישלם לו את שכר הלימוד. אז עכשיו השופט צריך להחליט האם הסטודנט צודק או השופט צודק. עכשיו, אם השופט יחליט לטובת הסטודנט, אז הסטודנט זכה במשפט הראשון שלו. אז אם זה ככה, אז הוא יצטרך לשלם שכר לימוד. אז אם השופט יפתור אותו משכר הלימוד, אז הוא חייב לשלם את שכר הלימוד. וכן הלאה. יש עוד כל מיני תנין שעושה תנאים עם אישה, כן, האם הוא יטרוף אותה או לא יטרוף אותה, כל מיני פרדוקסים משעשים מהסוג הזה. זה פרדוקסים של הוראה עצמית. החביבים על רון
אהרוני, כן.
יש פרדוקסים אחרים שזה לא בדיוק הוראה עצמית, שזה, נגיד, יש את פרדוקס הערימה, שכבר הזכרתי לא פעם, לא נהגיע אתכם שוב איתו. יש פרדוקס הצבא השוודי, למשל. פרדוקס הצבא, מוכר לכם? פרדוקס של הבוחן פתע, או תרגיל פתע. זאת אומרת, המפקד בא לחיילים ואומר, תראו, יהיה תרגיל של 24 שעות, מ-12 בלילה עד 12 בלילה למחרת, השבוע. יהיה תרגיל פתע. וכל אחד מימי השבוע, בסדר? עכשיו, החיילים עושים חשבון. אומרים ככה, בשבת, הסופית, נגיד, הוא עכשיו נמצא בחצות של יום שישי בלילה. ואומרים לעצמם, האם התרגיל יתחיל בליל שבת הבאה, ביום שישי הבא? ברור שלא. למה?
כי אז נדע.
כי אז אנחנו נדע. זה היום היחידי שנשאר. אז אם התרגיל היה עד עכשיו, אז הוא לא יהיה פתע, אנחנו נדע. נכון? אז הוא לא יכול להיות בשבת הקרובה. עכשיו, ביום שישי הוא גם לא יכול להיות, כי אם בשבת הוא לא יכול להיות, והגענו עד יום חמישי ולא היה תרגיל פתע, אז ברור שיהיה ביום שישי, כי בשבת הוא לא יכול להיות, עד עכשיו הוא לא היה נשאר רק יום שישי, אז גם ביום שישי הוא לא יכול להיות.
וככה.
מילא גם ביום חמישי לא, ביום רביעי לא, אז הוא לא יכול להיות בשום יום. אין תרגילי פתע. זה בעצם הנקודה. אבל יש. זה אגב פלפול. זה לא מולעה, זה פלפול. כי זה מוכיח לך בדרך לוגית, ולכאורה זאת הוכחה טובה. מאוד קשה לשים את האצבע מה בעייתי בהוכחה הזאת.
זה פרדוקס יפה.
כן. אבל ברור לך, זה לא נכון, יש תרגילי פתע, עובדה שאני מופתע. כשעושים את תרגילי פתע, אני מופתע. זאת אומרת, אז זה גם סוג של פרדוקס פלפולי. הטיעון הוא טיעון שמוביל לתוצאה אחת, לא לשתות תוצאות סותרות. רק התוצאה הזאת ברור לך שהיא לא נכונה. ברור לך בגלל שכל ישר, בגלל ניסיון, או לא משנה. זה סתירה מול השכל הישר. זה לא שאתה מוכיח דבר והיפוכו מאותה מערכת כללים. אבל גם לזה כנראה אמור להיות איזשהו פתרון. כן, זה ברור לכולנו שאמור להיות פה איזשהו פתרון, כי עובדה שאנחנו מופתעים. אי אפשר להתכחש לזה. אז משהו בטיעון הזה הוא כנראה לא נכון, אוקיי? בטיעונים הלולעתיים, כמו פרדוקס השקרן, שם זה לא סתירה מול הניסיון שלי, אלא שם זה באמת משהו שהוא מוביל למסקנה והיפוכה מתוך אותה מערכת הנחות. ואז באמת השאלה הגדולה זה האם ייתכן פרדוקס כזה שאין לו פתרון? או שתמיד פרדוקס זה בסך הכל פספוס שלנו. אם יבוא מישהו מספיק חכם, הוא תמיד יפתור אותו. במילים אחרות בעצם, או ננסח את זה, מה זה נקרא לפתור פרדוקס? עוד שאלה. מה זה נקרא לפתור פרדוקס? לפתור פרדוקס זה להראות איפה בחישוב או בתהליך הלוגי שלי נפלה טעות.
ואז באמת אין פרדוקס.
כן. כי לפתור פרדוקס, הרבה פעמים אתה עושה את החשבון של, של, של בוחן הפתע, או את החשבון של אכילס והצו, מבנה לוגי דומה, יבוא מישהו ויגיד, טוב, אבל הרי ברור שאכילס משיג את הצו, לכן זה שטויות, פתרתי את הפרדוקס. לא פתרת שום דבר. הראית למה זה פרדוקס. זאת אומרת, את החישוב, אתה צריך להראות לי מה בחישוב לא נכון. אני יודע, זה פרדוקס בגלל שאנחנו יודעים שאכילס משיג את הצו. אבל פתרון לפרדוקס זה לא להראות שהמסקנה לא נכונה, זה להצביע מה בטיעון שמוביל למסקנה הלא נכונה פגום. זאת אומרת, לגלות איפה הבעיה. לכן אמרתי שפלפול זה אתגר אינטלקטואלי, זאת חידה. אוקיי? זה נקרא לפתור את הפרדוקס. עכשיו השאלה המעניינת היא, האם יש פרדוקס שאין לו פתרון? האם יכול להיות דבר כזה? כי לכאורה לא. אם זה דבר והיפוכו, אז אם זה נכון, אז הוא לא נכון. איך יכול להיות שגם דבר וגם היפוכו הם נכונים? ואם הם לא נכונים, אז ברור שמשהו בשיקול הלוגי שלי כנראה היה פגום, גם אם אני לא מגלה מהו, אבל חייב להיות פתרון הפרדוקס, אני לא יכול לזה דבר מפוחו. אלא אם כן, מה שאני אומר הוא פשוט משולה משמעות. פשוט אשליה לשונית. אין פה בין, זה מראית עין של פרדוקס, זה לא באמת פרדוקס, זה פשוט בעיה לשונית. מה שאתה אומר הוא חסר משמעות, זה מה שטוען אהרוני בעצם. שמה שאתה אומר הוא חסר משמעות, לכן הדבר הזה הוא לא פרדוקס. אז זה, טוב, אנחנו נמשיך בנושא האלה.